בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
בוקר אור.
שבוע טוב.
אין לתאר. זה היה הקצר שבזמנים וזה היה ארוך שבזמנים. פשוט ככה, אין לתאר שעבר שבוע.
כן.
כן, אה, זה מרגיש כמו שנה.
זה מרגיש כמו שנה, אבל זה גם מרגיש כמו יום.
מאחוז.
כי הזמן באמת, נו, עוד פעם זה. גם כל צליל חזק הוא... תקשיבו, אני... תכף... פתאום הבנתי, יש לי המון שעות בדרכים בימים האחרונים. שומע רדיו, רדיו כזה, רדיו שלנו, כאילו. ופתאום הבנתי שכאילו דרופים בשירים, שיש כאילו עצירות כאלה, אי אפשר להמשיך עם זה יותר.
אי אפשר.
וגם שעורכים מוזיקליים ברגישות לא ישימו שירים שיש בהם עצירות כאלה באמצע, שפתאום יש שתיקה כזאת באמצע, כי...
כן, וכל מיני קולות, רקע וסירנות וכאלה, הכל פשוט מקפיץ. גם ראיתי שיש עכשיו בקשה לערוצי הטלוויזיה להפסיק עם האזעקות המוקלטות בכתבות. זה באמת אי אפשר. גם כשאומרים לי שזאת אזעקה מוקלטת, אני קופצת.
נכון, נכון.
גם הכלב שלי, אגב, שהוא לא יודע להבדיל בין אזעקה מוקלטת.
לא יודע לקרוא?
כן, כזה תנו תקרא, אתה לא מבין. אני אומרת לו, אבל אמרו, זאת אזעקה מוקלטת.
זה גם חלש, כאילו שמו את זה בכוונה עם הרבה רעשים מעל זה.
נכון.
וגם יש את ה... הוא כאילו, הוא שומע את זה, והוא כזה, יש לו את הרגע של התהייה, האם זה... מה שאני שומע זה נכון? זה נכון? זה לא נכון. הוא רץ.
אני רוצה ברוח הזו לבקש גם משהו מפיקוד העורף, זה אולי קטנוני.
כולנו באים לבקשות, תחילת השבוע.
כשיש את הרשימה הזאת בצד של המקומות, אז תשימו עליה גם את השעה, כי אתה לפעמים אתה רואה באיחור של חצי שעה כזה, ואז אתה רואה את הרשימה, עכשיו נכון, אתה נזכר אחרי זה שאתה בסטארט-אפ, אבל קודם כל מי שלידך לא תמיד יודע שעצרת את השידורים לחצי שעה, ואז זה, וגם אתה לפעמים לא זוכר, ואז אתה כאילו רגע, וואו 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 וואו, אז שימו על זה שעה, מה אכפת לכם?
או על זה, או על אפילו שערוצי הטלוויזיה יוסיפו קבוע לסטרייפים שלהם, לדברים שרצו, לגרפיקות שרצות שעה.
לגמרי, כי גם...
אתה אומר, אין מה לבקש מצהל הצהל עכשיו, כן, פיקוד העורף לא איתנו.
פיקוד העורף הכניס את כולנו למרחבים מוגנים, מחשש לחדירה בכל הארץ. מתי זה היה? בחמישי או ברביעי? אני כבר איבדתי...
מתי שהוא בשנה שהיא השבוע הזה, כן.
או ביום שהוא השבוע הזה. כן, כן, זה מטורף, מטורף. לגמרי איך שהזמן עובר.
האמת היא שיש לי איזו תחושה שהיא פעם ראשונה בחיים שאני חווה אותה, שהיא הרצון לחזור אחורה בזמן. אף פעם בחיים לא היה לי את הדבר הזה. תמיד אמרתי, איפה שאני נמצאת זה הכי טוב. אני היום, נגיד, אנשים שמסתכלים בהרגל שנות ה-20 וזה, וכאילו אומרים, בא לי לחזור לשם, ויש בי כזה דברים שאומרים, לא, בא לי לחזור לטיפשות של שנות ה-20, או אני מרגישה עכשיו יותר חכמה, יותר מבינה, יותר יכולה להקל סיטואציות וזה, וכאילו... פעם ראשונה בחיים שאני אומרת, אני רוצה לחזור אחורה.
לאן?
יפה.
לא, ליום לפני, ליום לפני.
אני הייתי...
ולהתריע.
לא.
למתי הכוונה?
זה לא סרט.
אי אפשר לשנות את מה שזה.
מקבל את העיתון של מחר.
לא הגדרנו את החוקים של המצב.
אבל אני רוצה לחזור. שיבה
לילה דופקת על הדלת של הרמטכ"ל.
כן. לא, אבל הייתי פשוט בחול. בחול, הייתי בנסיעה הזאת שכל כך חיכיתי לה, לווסט קוסט, שזה באמת עולם אחר. הייתי שם, אתם זוכרים שאמרתי לכם שאני נוסעת לווגאס? באתי לווגאס, פתאום ראיתי כדור גדול כזה, אמרתי, מה זה אחר הזה? מה זה הכדור הגדול הזה שיושב פה? זה הספר. זה הספר, לא ידעתי בכלל שאני אהיה שם. ואיך היום... פתאום הוא הרי העירו אותו בדגל ישראל. אני אומרת, אלוהים, מה זה? מה עברנו? כאילו...
כן, כן.
אין לתאר.
גם אני חזרתי מחופשה כאילו מדהימה בחול יום וחצי או יומיים לפני הטיול כאילו ארוך בצרפת, שבועיים, היה פשוט מושלם, באמת, כאילו... ומתישהו במהלך שבוע שעבר, גם אמרתי, הרי הפער בין האשליה הזאת של, ואתה אומר, כל הזמן הזה תוכננו הדברים המזוויעים האלה, וזה באמת חיינו בתוך איזה בועת סבון שכאילו היה צריך פוף והתנפצה לחלוטין. אז מצאתי משהו שהוא עושה לי קצת נחמה, ואני... הרי כל הזמן מחפשים, נכון, גם אומרים לילדים קטנים כאילו איך להסיק אותם ולהרחיק נכון. אותם וזה, ואני מודה שבימים הראשונים, בשבוע שעבר, היה לי מאוד קשה, באמת היה לי מאוד מאוד קשה, אני חושב שלכולנו היה מאוד קשה, אבל אני תמיד כאילו מנסה להיות יציב כזה ולהסביר וידע וזה, ובתחילת השבוע שעבר היה לי באמת קשה, כל מה שידעתי כאילו פתאום התערער ופתאום לא היה, ולא, וזה מתחושה של חוסר אונים איומה. אז מתישהו במהלך שבוע שעבר, כזה באמצע השבוע, אמרתי, טוב, אני חייב איזה משהו כאילו שיסיח את דעתי, ונזכרתי בחופשה ובחופשות אחרות, והפעילות שלי הייתה לכתוב ביקורות על מקומות שהייתי בהם. וזה הזכיר לי את המקומות ההם. כאילו ישבתי ממש עם הלפטופ, הייתי באיזה מלון, באיזה מקום, באיזה כפר, whatever, ישבתי וכתבתי.
ביקורת?
ביקורת.
עדיין כרטיסן, זה לא
להגיד. בדיוק, תיעלת את הכרטיסן הפנימי שלך.
לא, דברים טובים וכיפים, ואיזה זה.
לפעמים הכרטיסן, מי יודע על איזה?
וחוץ מזה, כרטיסן הוא...
הוא תמיד כרטיסן, גם בחירום.
זה תקן לכל החיים. זה קביעות. ישבתי, לא, וזה עשה לי כל כך טוב. עשה לי כל כך טוב פתאום. גם כשאתה חושב על מה לכתוב, הרי אתה נזכר בדברים כדי זה, וזה היה ככה, והוא היה ככה, וזה היה מקום מקסים פה, ומקסום זה. וזה היה ממש, וממש אני ממליץ על זה בחום לכולם. וזה יכול להיות כל דבר, כי זה מזכיר, וזה כיף, והכתיבה עצמה היא משהו שקצת שנייה מנתק אותך מהמציאות.
אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר, אבל דווקא אצלי היה את התהליך ההפוך של... כזה חברים שדיברתי איתם, הם פתאום אומרים, רגע, לא אמרת איך היה בטיול. ומשהו בי אמר, אני לא רוצה לספר, כאילו, אני לא רוצה לשלוף את הזיכרונות האלה, כדי שהם לא ייצבו לי בצבע אחר. זאת אומרת, אני לא רוצה, במרכאות, ללכלך אותם. במשהו, אני רוצה לשמור לי אותם בקופסה, ולהוציא כשזה יהיה פשוט רק זיכרון טוב, כי זה פשוט כל הזמן שאני נזכרת בזיכרון הזה, זה גם עם רגשות אשמה, וזה עם ההשוואה הזאת של הרגע הזה לעכשיו, ואני פשוט שמה לי את זה כמין, לא יודעת, מין טבעה כזאת שהיא נמצאת אצלי במגירה, ושאני יודעת שאני הוציא את זה כשאני אצטרך עוד קצת אור.
כן.
גם יש משהו...
כאילו אני אוגרת אור.
יש משהו גם בשקט הזה שלפני, שהוא היום הוא מרגיש כאילו לא רק כשקט, אלא כאילו היינו רדומים. כאילו לא ידענו מה מתרגש עלינו ומה מתכננים לנו, והשקט הזה הוא כבר מרגיש מגונה. כאילו לא היינו שקטים, אלא היינו באשליה. אז אתה כאילו אומר, וואו, היינו נאיבים ולא הבנו את העולם, אז להיזכר ברגעים השקטים והטובים האלה לפני, זה באמת נצבע בצבע אחר, אני ממש מסכים. אנחנו...
אבל אני מסרב שיהיו לי רגשות אשמה. אני כן המום מהאשליה שחיינו בה, זה בטוח, כאילו, איך יכול להיות כל כך הרבה זמן התכוננו והתאמנו, ובעצם... אבל רגשות אשמה... זה לא אשמתנו. זה לא אשמתנו. לא אשמתנו, כמובן המתקפה, אבל גם האשליה היא אינה אשמתנו. האשליה היא אשמת מי שהיו אמורים לדעת, לעשות, להתכונן, ברור. הגופים האלה, הצבא, הממשלה, המדינה, בכלל, הם אמורים הרי לספק את, לאפשר את החיים הנורמליים והבטוחים עבור כל אזרח במדינה. אז זה לא אשמתנו כאזרחים, אין לנו שום אשמה בזה.
נכון, אבל כדי שזה לא יקרה לנו שוב, אנחנו לא יכולים לסמוך רק על מי ש...
רק על מי שאמורים לסמוך עליו.
אמורים לסמוך עליו, כן. אסור, צריך להיות ביקורתיים תמיד.
נכון, אבל, אבל, אבל אתה צריך איזשהו אמון במערכת.
נכון.
והמערכת עכשיו צריכה לעבוד מאוד מאוד קשה כדי להחזיר את האמון בה, כל המערכות. מה שאנחנו רואים עם ההתגייסות האזרחית בשבוע האחרון הוא... הוא תוצאה של השבר של האמון במערכת, ובאמת, והשבר המוצדק של האמון במערכת, כי לא עבדה מספיק טוב. היא התעשתה קצת המערכת, זה כן, אבל הם היו אמורים לספק לנו את היכולת לחיות בצורה רגילה עד כמה שאפשר, ואז רק העניין הזה כאילו של האשמה העצמית, אני לא חושב שאנחנו צריכים להרגיש כאילו שום אשמה.
כן, אבל זה לא אשמה במובן הזה של אני אחראי למצב, אבל אני לא יכולתי שלא... חושבת שכל... הרי מה מבדיל אותנו מחיות? זה המצפון, וזה הביקורת העצמית. זאת אומרת שחיה היא טורפת, היא לא אומרת אחרי זה, וואי, אני מתחרט על זה. היא לא אומרת, אין לה, היא לא מפקפקת בעצמה לרגע. ואני מרגישה שזה לא אשמה כמו, איפה בשיח אולי תרמתי למשהו שהוא, לא יודעת, יכול לסדוק את האמון בינינו בני אדם. כאילו, יש מחשבות כאלה, יש מחשבות כאלה, אני לא יכולה להתנתק מזה, וברור שכאילו אנחנו לא, אני לא יודעת, שוב, אני לא יודעת, זה מורכב, זה מורכב, זה הלוך ושוב כל הזמן,
כן.
וזה חשוב שנלך את ההלוך ושוב הזה, כי זה מה שמבדיל אותנו מחיות. פשוט כך.
כשאתם מדברים על חיים נורמליים, אני סתם חייב לספר לכם, ביום שישי, הגן של אלמה, הם חילקו את הילדים לקבוצות, והם הזמינו כל קבוצה לשעה בגן, עם ההורים, כי זה היה לפי ההנחיות, כמות האנשים שיכולים להיכנס במרחב מוגן, בהנחה וחלילה תהיה נזקות. וואו, וזה היה... כאילו אחרי שבוע שהיא בבית ומשעמם לה והיא לא מבינה למה אנחנו ככה ומודאגים וזה, פתאום לראות אותה משחקת עם ילדים בגן, אני הייתי באמת עם דמעות בעיניים שעה רק מהדבר שאמור להיות הכי נורמלי בעולם והכי רגיל והכי תמים, כאילו ילד בגן וזה הרגיש לי כמו כל העולם עכשיו, זה א', גם זה ישר זרק אותי מן הסתם להורים בעוטף ולכמה שהם רחוקים מהחוויה הנורמלית הזאת של ילד שעה בגן, ובית זה גרם לי עוד יותר להבין כמה יש עוד לפנינו תקופה קשה שתרגיש כמו שנה, והיא תרגיש כמו יום, והיא תרגיש כמו דקה, והיא תרגיש כמו עשור, ואני לא יודע כמה זמן היא תיקח.
ואולי היא תרגיש כמו כל החיים כולם.
כן.
במובן של מי יודע איזו מערכה תתפתח כאן, באמת, אף אחד הרי לא יודע להגיד עכשיו מה יהיה בעוד... נכון. מחר, שבוע, חודש.
נכון.
מה שאני עושה זה להסתכל על דברים ששודרו באמריקה אחרי 9-11, ואתה רואה אתם רואים שהם מרגישים כמו שאנחנו מרגישים עכשיו, ואז אתה זוכר את כל מה שראית משם אחרי, ואתה אומר, אוקיי, יש תהליך של החלמה.
כן,
יש גדילה, יש לצאת מזה, זה לא ירגיש ככה לנצח.
אני מסכימה, אבל כאילו פתאום ההסתכלות על 9-11, היא פתאום, ההשוואה מרגישה לי לא תואמת לאירוע, וכאילו אני... אולי צריך לראות מה היה אחרי מלחמת עולם שנייה. כאילו אני...
גם מזה יצאו. יצאו,
נכון, בסוף.
גם מיום כיפור יצאו בסוף.
אני חושב שאצלנו ההבדל הוא שגם ב-9-11 זה היה אירוע, ונגמר האירוע.
התחילו שתי מלחמות רחוקות.
כן, רחוקות, לא בבית. האזרח לא... בוודאי הייתה חרדה כל אחד, כי אתה לך תדע פתאום איזה מטוס יתנגש לך בבניין, ועוד היו כל מיני קטנים, כאילו...
לא, וגם חיילים מתו בכמויות מאוד מאוד גדולות.
באפגניסטן.
ובעיראק.
בעיראק. אבל פה עצם זה שהדבר המזוויע הזה הוא בעצם, כאילו היה הספתח של משהו שהוא אמיתי ומתגלגל, ולא יודעים כאילו לאן הוא הולך, מתי הוא הולך.
זהו, שאנחנו עוד בתוך המערכה, אנחנו פשוט עוד בתוך המערכה, ואנחנו כל פעם מנסים כאילו לסכם כדי לאחות את הלב,
ועל
לא.
כל עמדה, זה גם הבנתי אתמול, על כל עמדה או דעה יש ממש דעה מצוינת ועמדה מצוינת הפוכות.
זה מה שחשוב שנזכור, אבל.
מבחינת, אתם יודעים, כאילו, מה לעשות, איך לעשות, לטפל בזה ככה או לטפל בזה ככה. זה, יש, ובאמת גם חשוב שהדיון יתקיים וגם שהוא יתקיים באיזו צורה סבירה, אבל זה כן, אני הייתי נורא רוצה שיהיה, כאילו, נורא ברור מה הולך לקרות. אני חושב שזה היה, גם אם אלה דברים קשים או לא, לא יודע, זה היה אולי טיפה יותר מרגיע, מאשר העין הפקוחה צפונה, והעין הפקוחה מזרחה, והעין הפקוחה, כולם, הכל היה קצה כזה, זה אולי עוד מוקדם לבקש את זה, אבל
הרבה פעמים, כאילו, אני אומרת לעצמי, גם אי הוודאות זה מקום להיות בו. זאת אומרת,
אבל זה המקום הכי קשה להיות.
הכי קשה, אבל זה מקום שאנחנו נמצאים בו, אנחנו לא נמצאים בשום מקום. אנחנו באי הוודאות, ואנחנו יכולים להגיד שאנחנו באי הוודאות כרגע. וגם באמת כאילו יש את העניין הזה של מה, מה צריך לעשות, מה, ובדרך לפה שמעתי שיר, ואני לא האמנתי שהוא פשוט לא נכתב ביום הזה. זאת אומרת, איך הוא לא נכתב ביום הזה? צריך של דודו טסה. הטקסט הוא פשוט לא להאמין.
בואו נפתח את הקווים. עבור מאזינים שרוצים לשמוע שיר, לספר לנו עליו, למה הוא מרגש אתכם, למה הוא טוב לכם, למה אתם אוהבים אותו, באיזו תקופה בחיים הוא נגע בכם, אם זה מתאים ממש לעכשיו או משהו מהעבר, נשמח לשמוע, נשמח לדבר. הטלפון שלנו הוא 1-900-7299-99, 1-900-7299-99, או בוואטסאפ 054-999-4399, תתקשרו, אנחנו ממש ממש נשמח לדבר איתכם. אם אתם רוצים לעברר משהו, אנחנו כאן כדי לשמוע. אחת שעה מאות שבע שתיים, 99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399. אופר?
נכון.
בוקר טוב.
היי אופר.
בוקר טוב, טל, אביה ותום.
מאיפה הדילי?
כל הדרך מסן פרנסיסקו. מחוץ אתה.
די. די. אני לא הגעתי אליך בטיול שלי. אני בסוף החלטתי לא להגיע.
ישר קפץ לי, באתי להגיד, עיר מסוכנת, אה?
כן, בדיוק.
קשה להסתובב בדאונטאון.
ממש.
מסוכן מאוד.
אני מסכים.
כן.
אני מסכים.
יחי ההבדל.
אני עובד בעיר, אבל לא אוהב אותה.
כן. אז מה, אתה כזה באיזה חברת טכנולוגיה?
לא, אני בפועל הגעתי לפה לעשות פוסט-דוקטורט.
סטנפורד?
ב-UCSF בעיר. במה?
לא, ניסיתי לנחש אוניברסיטה, זה היה ממש, זה היה ממש מופרך.
כן, זה
היה. אני הייתי באחות הקטנה, סטנפורד זה החבר'ה הגדולים, אני הייתי ב-UCSF, לא פחות טובה, אבל אני חושב את האחות הקטנה, פחות מפורסמת.
פוסט-דוקטורט במה?
ג'נומיקס, גנטיקה מולקולרית.
אכלתי במסעדה כזאת פעם,
התפוצץ לי.
כן, היה לי, שמתי משחה, זה עבר.
אז כמה שנים אתה שם?
5.5.
וואו. וגר בתוך העיר או באיזה פרוור בורגני?
לא, בפרוור נהדר ומשעמם. בין הסיליקון ואלי לעיר, ממש באמצע, אף אחד לא מכיר את זה.
אתה גר בעוד השרון, בקיצור. אתה גר בעוד השרון של סן פרנסיסקו.
אני גר בכפר סבא ירוקה.
וילג' אוף גרנדפה. אז ספר איזה שיר, רגע, סליחה, אתה משפחה, אתה לבד, מה?
משפחה עם נשוי לענבר, שני ילדים, עמית ועומר. לומדים פה, אנחנו פה בעיר שלנו יש בית ספר יהודי וסביבו יש קהילה יהודית ואמריקאית וישראלית נהדרת,
אני יכול לשאול אותך איך האווירה עכשיו, אפרופו כל מה שאנחנו קוראים על אנטישמיות פה ואנטישמיות שם, ואיך יחלשו את התמיכה פה, איך זה מרגיש בסן פרנסיסקו?
אז בעצם כאילו שלחתי הודעה אליכם שבוע שעבר כשדיברתם על מעניין איך זה לדבר עם האמריקאים על הדבר הזה. וזה בדיוק בא בסופו של יום שאנחנו פה בתוך הקהילה שלנו, מקצועית ואישית, וזה ניהלנו המון 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 שיחות על למה אף אחד לא שואל אותנו איך אנחנו. זה היה לפני הנאום של אריק אדמס, ראש העיר של
ניו יורק,
שזה היה מדהים, וזה בדיוק תיאר את התחושות שלנו. No, your Israeli friends are not all right. אל תגידו לנו בוקר טוב, ואל תשאלו אותנו איך היה סוף שבוע, כי אנחנו גמורים. אבל אנחנו צריכים ללכת לעבודה, ואנחנו, וכאילו, זה היה ימים מאוד מאוד מאוד, לא קרוב אפילו למה שחווים בארץ, אבל אנחנו פה ניסינו להבין כאילו איך אנחנו מתמודדים, איך אנשים מתמודדים עם החוסר עונים שאנחנו מרגישים. והקהילה פה מדהימה, גם תמכה אחת, כאילו הקהילה הישראלית בתוכה, המון תמיכה, המון שיחות, המון זה, יש לנו קבוצת וואטסאפ של אבות שיוצאים לקמפינג מדי פעם, והדבר הזה, פשוט השיחה מתמשכת שם כבר שבוע וחצי באלפי הודעות, וזה כמו התרפיה כדי לעזור וזה, ו היום הקהילה פה הוציאה ביחד עם עוד, אני לא הייתי שותף לזה, אבל חשוב לציין זה שאנשים פה מדהימים, והוציאו מטוס שלם של סיוע עם דברים שאספו בצורה בלתי אפשרית לישראל, והתמיכה פה אדירה. האווירה פה קשה, כאילו.
תגיד, ואיך השיח עם אנשים דווקא שהם לא מהקהילה היהודית? כי גם סן פרנסיסקו היא בדיוק דוגמה, אולי העיר הכי נגיד ליברלית,
פרוגרסיבית
בארצות הברית מבחינת הכלה וקבלת האחר ומיעוטים שונים, שזה איכשהו גם כאילו מתהפך עלינו בסופו של דבר.
זה לא פשוט, אתה נפגש עם הכל. אני כבר לא חלק מהאוניברסיטה, אני עזבתי ועברתי לביוטק, אבל אני עדיין מאוד מאוד מעורה בקהילה שלנו, של החוקרים הישראלים והיהודים באוניברסיטה, וזה הרגשה של בגידה כמעט. כי השיח הוא מאוד, זה לא ליברלי, זה אולטרה ליברל, של להכיל את כולם כל הזמן, ואנחנו פשוט מרגישים, הרגשנו ממש ממש נורא, והמון, בעצם מינפנו את זה להמון המון לחץ.
איפה ראיתם את זה? תן איזה דוגמה למשהו שאתה אומר, רגע חבר'ה, עם כל הכבוד, אנחנו גם ליברלים, אגב אני גם ליברל גאה, אבל יש את הגבול הזה שאתה אומר, פה זה כבר מתחיל להיות פשוט רוע טהור.
באיזשהו שלב גם לתוך הליברלים מסתננים שהם אינם ליברלים.
כן, אני גם גדלתי, אני גם קורא לעצמי שמאלן וגם גילו וליברלי מאוד, אבל יש גבול שבו אתה שם את ה, אתה לא יכול להשוות בין מעשים נוראים, לא אנושיים, שקרו בשבוע שעבר לבין דברים אחרים. ונגיד הדבר שנגיד התחיל את כל הספירלה הזאת עבורנו, עבור הקהילה הקטנה שלנו, זה של החוקרים בתוך האוניברסיטה שלנו, היה מכתב שהיינו צריכים להתחנן לקבל איזשהו מכתב הכרה במה שקרה, זאת אומרת לדבר על, להגיד רגע, קרה משהו היום ונורא ותקחו רגע זמן. אז המכתב שיצא מהצ'נסלור, ממי שעומד בראש האוניברסיטה, שם במשפט אחד את ישראל, את עזה ואת רעידת האדמה באפגניסטן. ואנחנו חשבנו, כולל בכל הדרגות, לא רק חוקרים, כאילו דוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים, גם מעבר לזה, כן? יש המון אנשים מוכשרים שהגיעו מישראל ונשארו פה וחוקרים ומובילים דברים מטורפים, מטורפים. וההרגשה הייתה הרגשה של פגידה. ואנחנו אלה שהובלנו לארגן איזשהו, נקרא ויג'ל, כזה מן אירוע שבאים ומדברים ותומכים אחד בשני ומנסים להכיל את כל הדבר הזה.
אתה מרגיש שיש, אתה מצליח to reach through, כאילו באיזשהו שלב אתה מצליח לשכנע את האנשים שנמצאים מולך, את אלה שיש להם איזושהי נקודת עיוורון בנוגע לבאמת מונחים בסיסיים של צדק והיגיון אפילו.
אם אתה בכלל נכנס לזה אפילו.
יש ויש. יש ויש. הבן אדם, במקום עבודה שלי, הבן אדם הראשון שבא ביום שני בבוקר וחיבק אותי, זה אחד המנהלים שמעליי, בחור איראני. כן? בא והוא מבין, ואז באו חבר'ה שהם דרום, שהם גדלו בדרום קוריאה, והם באים ואומרים, אנחנו מבינים. אנחנו מבינים מה זה, מה זה לגור תחת איום. אנחנו מבינים את זה. חבר'ה, כאילו, ויש כאלה שהם, שלא, שהם, הם, הם, הם לא מצליחים להכיל את זה ולקחת, ואנחנו מנסים לחשוב למה, ולדעתי זה פשוט
אופן?
כן, שומעים?
כן, כן, הייתה איזה קטיעה.
השיח הוא לפעמים כזה שהם לא מסוגלים להכיל כאב, הם לא מסוגלים, הם לא מבינים את זה, אני לא צריך שהם יבינו את זה, כן, אבל זה אתה לא יכול להעמיס עליהם יותר מדי, הם פשוט יישברו.
כן, וכדי להתמודד עם חוסר היכולת באמת, אז אתה חייב כאילו להדוף את זה באיזה
מין
סימטריה מלאכותית שווה. וגם התמונה מבחוץ באמת, למי שלא בקיא ולא בדיוק מבין ולא זה, זה תמיד נראה רע הרי שהמדינה הגדולה עם הצבא החזק, לעומת הערבים המסכנים והמדוקאים והכבושים האלה שנמצאים שם בעוני עם כסף לפיטה ביום בקושי.
כן, זה נרטיב שהרבה יותר קל לו לנוע.
נראה לא כוחות, אוקיי? ואז כשקורה משהו, אז הנה, סוף סוף הם הצליחו להרים את הראש ו...
כן, לא, זה גם בהתאם לזה ש... ואתם יודעים, המנהיגים שלנו מדברים במושגים מאוד מיליטנטיים של לתקוף ולרמוס ולשטח, ואז יש גם את התמונות של עזה וכל התקיפות שלנו שאנחנו באמת, יש המון וידאוים של ממש המטוסים שהם יורים והם מפילים את הבניינים, ובחול זה פתאום יוצר תמונה אחרת, וזה ממש, זה כאילו הרגיש שבמין כמעט לילה ההסתכלות עלינו השתנתה. השתנתה, כי התמונות פשוט הם עברו, המצלמות פשוט הוסטו למקום אחר.
כי שם כאילו קורים הדברים עכשיו.
כן.
ופה בפנים כבר לא קורים הדברים.
נכון.
כאילו השאלה היא מה זה קורים הדברים, עדיין מזהים פה גופות.
מזהים גופות, ויש מתחי טילים, אבל שאתה משווה את זה מבחינת ההרס והמוות עכשיו שמתרחש בעזה, ברור שאם אתה לא מבין עד הסוף למה זה קורה, אז אתה תפתח איזושהי אמפתיה כאילו למה שקורה שם. ואני חושב שלפחות המנהיגים והממשלות ועדיין אחוז מאוד ניכר מבינים שפה צריך לעשות משהו עד הסוף עם כל הצער על דברים הומניטריים קשים שיקרו וקורים. אופר, איזה שיר...
הפיתוח הכי טוב שהיה, הסלוגן הכי טוב זה באמת חמאס is ISIS, זה הפיתוח ההסברתי הכי טוב שהיה עד עכשיו, כי זה מחבר את כל מי שלא מבין מה שאנחנו
כי אייסיס היה באמת איזה סוג של רשע טהור שנורא קל,
שהאמריקאים גם
עקבו אחריו ולמדו אותו, הם מכירים,
הם הפנימו אותו, ובדיוק הם למדו אותו והם חוו אותו, והם עכשיו חווים אותו עוד פעם, כי כשהם דיברו על הנסיגה מאפגניסטן הם בדיוק חווים את הדברים האלה עוד פעם, וזה בדיוק המקום הזה של להושיב את מה שאנחנו חווים על מושגים
שהם מבינים. על מושגים, פרל ארבור ו-9-11.
זה כמו פוטבול, תקשיבו, זה כמו פוטבול.
אז זה למשל פחות, כי זה נקודות מאוד רגישות. זה כמו שמישהו יבוא וישווה משהו לשואה. עבורנו.
אז אתה אומר כי בהתחלה באמת הלכו על זה שזה it's the Israeli 9-11.
זה פחות עובד, זה יוצר אנטגון, אתה רואה את זה, אתה מאבד אותם.
בלי בדיחות 9-11 כזה, כאילו, עד...
אפילו לא בדיחות.
לא לעשות זילות על 9-11, כן, הם אומרים את זה, כן.
אופר, איזה שיר רצית לשמוע ולמה?
תן לשים את הראש של דיונה, של הרשת החיוור. אני באתי את אבא שלי לסרטן לפני 16 שנה, ובעצם לא ראיתי, היינו רואים הגשש חיוור וכל הזה לפחות כל יום שישי כמה שעות, ולא ראיתי את זה ולא הקשבתי לזה מאז שהוא נפטר, וזה שיר שזה היה, זה היה סיכום של כל, של, של כל שבוע, של כאילו, נו, זה, ויש שם מסרים שאתה קורא את המילים היום, וזה, זה פשוט לתת את כל הכוח ואת כל הכבוד לחיילים ולצהל, ואת, את, את, את היכולת לנצח, ואת ה, ו, ו, ואת כל ה, את כל התמיכה, ו, אין לי, אני לא יכול להגיד כמה, כמה אני, גאה היום להיות ישראלי, ו, 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 להגיד כאילו, אנחנו, אנחנו עושים, אנחנו, המאבק שלנו מאבק נכון, אנחנו צריכים לנצח.
כן, כן, כן. שיהיה לילה טוב שם בסן פרנסיסקו.
נכון,
כן, הולך לישון
עשר שעות,
ועוד מחר יש לך סנדי חופש גם.
כן,
זה חופש. תודה לכם, אתם עושים עבודה נהדרת. אנחנו באמת באופן אישי, כאילו בחמש שנים וחצי שנים שאני פה, אז התוכנית בגלגול הקודם והגלגול הנוכחי, זה החיבור הכי גדול שלי ושל המשפחה שלי למשהו בישראל, ועל כל הצבעים, אז באמת המון המון תודה.
תודה רבה.
אתם שומרים לנו על, ה, על הקשר הזה. ב, ב,
תודה.
אני פותח כל בוקר.
הכנתי לא לבכות היום.
כל ערב, אתה
מתכוון. תודה רבה, אופר.
כל בוקר, אני מחכה לבוקר לשמוע.
די.
כן, כן, זה אגב, מדהים. והרבה מאוד אנשים בחול כאילו מאזינים דרך הפודקאסט, בדרך שלהם לעבודה, נגיד. להתראות אופר, תודה.
תודה אופר.
תודה רבה, ביי.
תן לשים את הראש על דיונה, תן למוזות קצת לרעום,
תן לנוח על כל שער, תן את הכבוד לצהר, אז תן לשים את הראש על דיונה.
בוקר טוב, יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ.
בוקר טוב.
היי, יניב.
היי, בסדר, אני רק ככה להתייחס לשיר ששמענו. אז באמת, יש משהו בצהל, במילואים, בכלל, שמגיעים. בסך הכל מדובר באנשים שהגיעו לפני כמה ימים, ועדיין מישהו מסתובב בשטח כבר רואה את הניצנים של, של הקבוצות האלה שיושבים עם פקל קפה, וזה לא משנה, יכול להיות קבוצה שיש בה פרופסור לכלכלה, קבאי, או אינסטלטור, או איזה כלכלן בחברה, סביב הגזייה, ממש, רואים את זה, גבעת חלפון במובן הכי יפה של ה... של המילה, של מה שזה מסמל לנו.
וגם היום אתה רואה בטיק טוק המון 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 קטעים של חיילים מילואים ניקים
שרים ומנגנים,
עושים צחוקים ומרימים.
אבל אני רואה,
אז זהו, לדור שלי זה ממש חדש. אפשר גם לראות את זה שמסתובבים ממש, יש תמיד איזה אחד שמצלם כמה חבר'ה שעושים עכשיו שטויות, אתה רואה את זה ממש כמו אולפני הפקה.
זה גם חשוב,
זה חשוב גם לצלם את הדברים הטובים.
לא, זה גם חשוב, א', למורל בעם, וב', גם שחמאס לא יחשבו שאנחנו עכשיו איזה מפוחדים, באים אכברים שזה, אנחנו באים, סליחה, כמו אריות, ליטרלי.
כן, וגם בני אדם, בסוף בני אדם צריכים גם לפרוק את המתח, ויש חיים, כאילו אתה לא יכול.
ממש.
יש קמרה של אורל?
קמרה של אורה, כן.
לא ראיתם גבעת חלפון?
ראינו,
זה קצין מטבח
שנותן
לו ראות יוסיפון וברק ליטום, משהו כזה.
אני אחזור לזה.
זהו, אז במקביל באמת להומור שיש ולאווירה, אנחנו עדיין באירוע לא פשוט, אנחנו עדיין ממש במלחמה. אנחנו מדברים על ה... אם נעשה קצת רק ככה, רק
כן, כן,
בלילה,
תמונת מצב, כן.
בריף, בדיוק זה, אז מבחינת הדברים היותר מעודדים, זה שבמהלך הלילה אתמול מאחר הצהריים, למעשה משעות אחר הצהריים, לא היו שיגורים מעזה לכיוון ישראל, לא היו גם התקלויות.
לא, היה אתמול בערב באזור 9 מתח מאוד...
גם בשרון הרגשנו את
זה. לא, אני מדבר בלילה, לא היה לנו שיגורים לעוטף.
ולמה מייחסים את זה?
בדרך כלל בלילה אין, אני חייבת לציין, שבלילה לא...
יש.
תמיד יש.
גם באשדוד היו לילות ש...
נכון.
כמה פעמים אפילו רצו למקלט.
נכון. ולא היו גם התקלויות. למה מייחסים את זה? בחמאס מבינים כנראה שישראל הולכת לאיזשהו מהלך יותר גדול. גם קרקעי. מדובר בסוף בארגון שאין לו... זאת אומרת, גם הוא מוגבל באמצעים שלו. רוב האמצעים של חמאס על מה שהוא יורה, זה בעצם תוצרת עצמית. זה עושה רעש, זה עושה גם נזקים, כמו שאנחנו רואים, אבל לחמאס נורא קשה להכניס אמצעים תקינים. זאת אומרת, לקבל, לדוגמה, טילים מאיראן ולהכניס אותם. הוא יכול לעשות את זה במספרים מאוד מאוד מוגבלים, ולכן רוב הרקטות שאנחנו רואים שמשגרים לישראל, זה ייצור עצמי.
כן, רק שהם השתפרו בייצור עצמי הזה.
נכון, אבל גם, אגב, זה שהם מגיעים רחוק יותר, זה לא אומר, צריך להבין, זה שהם הגיעו לדוגמה עד כמעט עד צפת, אוקיי? זה משהו בוטיקי, זה משהו שהוא יותר לה, באמת, יותר כדי להראות לנו, הנה אני יכול להגיע, זה לא במספרים שהוא יכול להשתמש בהם, ועכשיו יש לו עשרות אלפי כאלה או אלפי כאלה, גם לא מאות.
אבל אתה יודע, את זה אמרנו כל פעם עליהם, בסדר, אז זה פח חלוד, אני זוכר את הקסאמים הראשונים, אומרים, זכור.
צינור, צינור, כן.
ברור.
אולי כדאי שלא נזלזל בהם.
לא, זה לא בא מזלזול, זה לא בא מזלזול. חמאס לא באמת צריך לנהל את המלחמה הזאת בפת. חמאס לא עובד מתוך נקודת הנחה, שעכשיו, אם יהיה לי מספיק טילים של להגיע לפת, אז אני אוכל להרחיק אותם.
אגב,
בדיוק מהמקום הזה שצריך לתת לו את הכבוד הזה, הוא מבין את המגבלות הכוח שלו.
קובובי, שמת משהו על הטלפון? אתה מחזיק אותו אחרת? שומעים אותך קצת פחות טוב פתאום?
רגע, עכשיו.
אוקיי, חזרת.
תגיד, הטיל הזה שהם ירו לצפון, הוא לא יורט על ידי כיפת ברזל, נכון?
הוא כן יורט, הוא רק נפל...
לא, אבל זה לא היה כיפת ברזל, זה היה קלע דוד.
לא, זה קלע דוד, סליחה, דוד קסמים, כן, כן. זה קלע דוד, זה מערכת שאמורה להיות, קצת להסביר, ההגנה של ישראל מורכבת מכמה שלבים. אנחנו מדברים בהתחלה כיפת ברזל, שהיא זו שמורידה מה שאנחנו רואים בעוטף, זה לטווחים יותר קצרים, רקטות יותר קטנות. יש את שרביט קסמים, זה קלע דוד, זה אמור להיות לטווחים יותר גדולים, אחריו יש לנו את הפטריות, ואז יש את החץ. אז זה בעצם מנסים ככה עם כל האמצעים.
נכון, היה את זה שירינו את הפטריות, אני לא זוכרת כבר באיזה יום, באמת הכל, ואז אמרו שזה היה זקת שווא, וכולם כזה, כולם עלה איזה בזבוז של כסף, פתאום כולם עלה להם.
דברים מקרים,
מה זה הבזבוז כסף?
כולם מוצאים דף ובלכן, הולכים לעשות לנו את החשבונות, צריך להבין שאם טיל כזה נוחת על בניין, אז המשמעות היא גם כלכלית, אבל גם בטח בתוך כלפי הציבור, מבחינת התחושת הפגיעה בתחושת הביטחון העצמי, הביטחון האישי, זה משמעותי. אין פה שיקולים של כסף יותר מדי, כן? אז גם היום בשעות לפנות בוקר חוסל מי שהיה אחראי על הפשיטה של חמאס לתוך קיבוץ נירים ונירוז. אז הוא גם חוסל בבית שלו. אנחנו בעצם בימים האלה עומדים ככה לקראת הכנות אחרונות למוכנות לכניסה קרקעית לעזה. ברגע שהקבינט הביטחוני, הדרג המדיני, ייתן את זה, ייתן את האישור לצהל, צהל אמור להיות מוכן להיכנס קרקעית. אבל להגיד שאני פחות מתחבר ללהט הזה להיכנס כמו שאנחנו ככה, עדיין שומעים המון על חוסרים בציוד, עדיין שומעים שיש בעיות כאלה ואחרות. בכלל, אני חושב שאנחנו, אפשר להבין את המטען הנפשי העמוק שכולנו נמצאים בו. אני חושב ואני שומע את זה גם, שאולי היה כדאי רגע אחד לעצור, לא לעצור את הלחימה, אלא רגע לעשות חושבים של לראות שאנחנו לא פועלים עכשיו מתוך איזה יצר נקמה.
אתה חושב שזה ככה? או ש... כאילו כן הייתה איזו התעשתות וכרגע באמת, הרי לפני שנכנסים קרקעית, זה צריך להיות מוכן ומאורגן על באמת... אני כבר לא יודע על זה, אבל על בסיס המון המון מודיעין של איזה הפתעות מחכות ואיפה, עד כמה שאפשר, כן?
כן, וגם החמאס מתכונן בזמן הזה, זאת אומרת, אי אפשר לתת להם את כל הזמן שבעולם.
אנחנו הופתענו, אני חושב, ואני גם עוד פעם, אני שומע את זה עם אנשים, זאת אומרת, אנחנו הופתענו לגמרי, לא ידענו כלום, כל מי שיספר ידענו יום לפני, נכון, יום לפני התקבל איזשהו מידע, אפילו נפגשו ודיברו ועלו לאיזשהו ויעוד כזה, כל הקודקודים, באמת, הבכירים, אבל בסופו של דבר הבכירים בשב"כ באו ואמרו, זה תרגיל, אפשר ללכת לישון. אז לא ידענו כלום. השאלה שלי, אם לא ידענו כלום על ההתקפה, אולי אנחנו גם לא יודעים כלום על מה הם מתכננים לנו. הרי מי שמוציא התקפה כזאת מבין מה ישראל
כנראה. בדיוק, הוא מושך אותנו אליו.
בדיוק, אז אתם צריכים, אני חושב שלפני שאנחנו ממהרים לבוא ולגבות מחיר, ואתה יודע, לנקום את ההשפלה שלנו, צריך לחשוב רגע, רגע, אולי מה הם הכינו לנו בתגובה. אז אני חושב שפה צריך להיות קצת יותר זהירים.
כן, אגב, מה שאתה אומר, כמה שהמבצע הזה היה מתוכנן, אתמול התפרסמו פקודות מבצע כאלה שנתפסו על הגופות של המחבלים, וזה היה מבעית לראות איזה תכנון.
כן, היחידה הזאת היא קורת הגדר, והיחידה הזאת...
אז אני חייב להגיד לכם, אני אתמול הגעתי לאיזשהו, באזור בערי שם, ומצאתי ככה שניים, שלושה טנדרים של המחבלים. באחד מהטנדרים זה פשוט היה תאגד, זאת אומרת, מי שלא מבין, זה ממש כמו אמבולנס. יש שם ציוד, אני רואה בתיקים ציוד של ניתוח שדה, של הצלת חיים, זאת אומרת, כל המון המון, הם באו להתאבד, הם לא באו להתאבד. מי שבא עם תאגד, הם ממש באו עם תאגד ועם רופאים. ומי שבא עם תאגד זה מישהו שבא להציל חיים של הלוחמים שלו, הם ממש באו לשם...
לכבוש, לחתום, ולהתבצר. כן.
אני עוד פעם גם בכפר עזה, אתמול נכנסתי לכפר עזה, להוציא תרופות, יש הרבה משפחות שעדיין המדינה לא נמצאת שם, עדיין המדינה לא נמצאת בעוטף. אני אתן דוגמה, אני הייתי בבארי כשראש הממשלה אתמול הגיע לביקור, איך הם אמרו? לביקור או...
לא הודיע לאף אחד, הבנתי.
לא, זה חייב להיות מאופל, אחרת יתפכו אותם.
הוא הגיע לבארי, אני הייתי בכניסה, עצרו בצד את האנשים, אוקיי?
קובוביץ', יש לנו פשוט פחות מדקה, אז כן.
פחות מדקה, רק צריך להבין, הוא היה שם אולי 3-4 דקות. זאת אומרת, הוא בא, הצטלם והלך.
הוא קיבל קריאות באמת, כמו שאנחנו... הוא קיבל קריאות שליליות, כמו שאנחנו קוראים?
הוא אפילו לא היה הזדמנות, אפילו לא היה הזדמנות, ממי שהוא קיבל זה מכל מיני מילואים ניקים. זאת אומרת, לא נתנו לו, הוא אפילו לא נפגש עם הקצת תושבים שיש שם. רק צריך להבין שאנחנו גם עוד דבר אחד, אז אם יש לנו דקה. אין לנו אשראי בלתי מוגבל למה שקורה. אנחנו, בגלל שאנחנו מאוד רוצים את הנקמה, אנחנו מתעלמים ממה שקורה בעזה. אני לא מדבר פה עכשיו ממקום של לבוא ולרחם על כל לצד השני, אבל אין לנו אשראי, ומה שקורה בעזה...
זה לא נראה טוב.
צריך גם להתחיל להבין לאן זה הולך, מה רוצים, אחרת סתם להרביץ חזק.
כן.
זה לא ישנה את המציאות.
זה לא ישנה את המציאות, אבל לפחות זה
ייתן... לפחות הרבצת חזק.
כן. קובוביץ', תודה רבה.
ביי קובו.
ביי.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, שעה שנייה שלנו, הבוקר הזה. אתמול אביגדור ליברמן, זאת אומרת, דובר הליכוד הוציא הודעה שאביגדור ליברמן יצטרף לממשלה, רק כדי שזה לא יקרה. ואביגדור ליברמן הוציא הודעה שהוא מתכחש לזה כמה שעות אחר כך, שעתיים אחר כך, שהתנאי שלו הוא להצטרף לקבינט הביטחוני המצומצם, זה ש...
המטבחון?
כן, המטבחון, המצומצמון, איך שלא...
קבינט המלחמה. אני לא יכולה עם המילה הזאת, המטבחון, אני לא יכולה.
את יודעת שהמקור שלה הוא במטבחון של גולדה, נכון?
כן, כן.
לגולדה היה מטבחון אשכרה ששם היו מתקבלות החלטות, ראינו איך זה עבד, כן? כאילו, בואו נרחיק את קבלת ההחלטות מקור המזון.
זהו, אולי נעבור לטרקלין.
אפשר לעבור.
אבל זה גם, מטבחון זה באמת של פעם, כי גם בדירות של פעם מטבחים, זה לא הייתה חגיגה, זה היה סופר פונקציונלי, קיור, מקרר, שיש קטן, בדיוק.
נכון, אנחנו כבר בתקופה ששוברים קירות בשביל כאילו שיהיה ספייס.
זה היה לפני שבנו למזרחים, אז זה היה כאילו תכנון כזה.
כן, בסוף שנות ה-80 התחילו ליפול קירות המטבח ונוצר המרחב האחד הזה.
ואם התחילו לצוץ מהים.
לגולדה לא היה קוריאן, לא היה משטח קוריאן.
ולא שיש גלזורה.
אבל, ועם כל ההפתעה של יום כיפור, בסופו של דבר ההתאוששות המופלאה אז, כן, הצילה את המדינה, ובואו נקווה שזה...
גם לקיחת האחריות, זה צורם לי כל כך.
אני מקווה שנגיע לשם.
כי לקיחת אחריות, אתה יודע, לצורך אמון, בניית אמון מחדש, לפחות עכשיו. אני לא חושבת שהממשלה צריכה כרגע להתחלף. זה לא רעיון טוב.
לא,
זה לא רעיון טוב שהתפטרו עכשיו השרים וזה. אבל איזושהי הכרה בטעות, כדי שנוכל, אוקיי, להמשיך לעת עתה.
אתמול שמעתי את ישראל כץ באולפן אחרי שלחצו עליו, אומר החוזה בין האזרחים לבין המדינה הופר. וזה היה צריך, כאילו, ממש גם עמית סגל וגם, אני לא זוכר מי עוד זה היה, כנראה ירון אברהם, הם לחצו עליו ממש עד שהם הצליחו להוציא את המשפט הזה ממנו. זה, נקווה שאחרי זה...
צחי הנגבי אתמול ראש המל"ל, נכון, אמר, טעיתי... כי הוא ממש איזה שבועיים לפני המלחמה,
חמאס מורתה,
הוא אומר, כן, הטעות שלי שיקפה את הטעות של,
נכון,
ובזה הוא צודק.
היא אמר לזכותו גם שהוא הראשון שבא וענה על שאלות.
כן, ענה על שאלות, התייצב מול המצלמה, אבל זה נכון, זאת אומרת, הטעות היא באמת, היא גורפת והיא קולקטיבית,
היא חוצת מחנות והיא...
כן, למרות שבאופן די מוחלט, מחנה אחד היה בשלטון, זאת אומרת, האחריות היא...
100%, אבל זה לא שהיה לו אתגר רעיוני סביב הדבר הזה.
וגם מתוך הצבא, גם מתוך המערכת הצבאית, זה לא ש... לפחות לא השתקף החוצה, אבל זה לא שמישהו אמר, אתם טועים והממשלה כאילו מרסנת את הצבא ומערכת הביטחון שנורא רוצה כאילו לפעול, וכולם, כולם, כולם היו שבועים בתוך הרעיון הזה.
הקונספציה.
כן.
דבר שאנחנו שומעים עכשיו הרבה.
כן, זה כי זה מרפר ליום כיפור, כן. כמובן. אבל זה כאילו בעיניי קצת גם מרחיק את זה מהדבר שקרה. כולם טעו בענק, כי הם האמינו בתפיסה מסוימת, ותפיסה הזאת הוכחה
כשגיאה
שהיא בלתי נתפסת פשוט בעוצמה שלה.
בפער.
אגב, ליברמן, אני לא כזה דחוף לי שהוא יצטרף לקבינט המלחמה, או לממשלה, או לקבינט בכלל. אני לא שותף להלבנה של הדמות של ליברמן שקורית פה בחמש שנים האחרונות. הוא בעיניי היה ונותר אחד האנשים המסוכנים, הלכאורה מושחתים, חסרי אחריות. הוא אדם שרשה לעצמו לפזר אמירות שבאמת שאפילו מסוכן לחזור עליהן מרוב שהן מטורפות, והוא עושה את זה מתוך עמדת כוח.
הוא היה סמוטריץ' כזה של פעם.
הוא היה אפילו יותר מסמוטריץ'.
להפסיץ את סכר אסואן, כל מיני כאלה, וכמובן מיתות שלטון חמאס תוך 48 שעות.
ואיסמעיל הנייה הייתי נותן לו 48 שעות, או שהוא היה מת. ואני אפילו זוכר שהיו בחירות שבהם הוא קיבל מספר דו ספרתי של מנדטים, והמערכון בארץ נהדרת היה שכאילו נגמרה הדמוקרטיה. וזה לא בא להגיד משהו על ארץ נהדרת, אלא ההפך, על האווירה שהבן אדם הזה הביא איתו לשלטון. שישאר באופוזיציה, הכל בסדר מבחינתי.
אין לי גם שום דחיפות שהוא ייכנס לממשלה ואו ישתתף בניהול פעיל של המלחמה. כן, לזכותו אפשר לומר היום שהוא באמת הוביל קו הרבה יותר תקיף בצורך להתנהל מול חמאס.
ואז כשהגיע לעמדת כוח לא יישם את ה...
כן, אבל הוא גם כאילו התפטר כי לא יצאנו למבצע מקיף יותר מול חמאס.
מאוד
זה מאוד. עטיפה יפה.
מאוד.
כן. מאוד. אין לי שום גם... כאילו זה לא מחזב אותי שהוא לא יצטרף לממשלה. מי שכן מאוד מחזב אותי שלא יצטרף לממשלה זה יאיר לפיד. מישהו שלא הצבעתי עבורו אף פעם, אבל זה בעיניי חוסר אחריות לא להצטרף למלחמה. אני לא מצליח להבין למה.
בהתחלה הבנתי למה, כי הוא אמר שהוא רוצה להרחיק את סמוטריץ' ובן גביר ממעגל קבלת ההחלטות, והנה הדבר הזה קרה. זאת אומרת, מי שמקבל את ההחלטות זה הקבינט המצומצם שבו הם לא נמצאים, ושם יש לך מקום
שמור לו מקום.
כן.
אני לא מצליח להבין את זה.
אבל לא יודעת, אולי זה איזשהו... אני סתם, אני לא מבינה גדולה בפוליטיקה, אבל איזשהו רצון, זאת אומרת, לשמור מבחוץ כשיש מישהו בפנים, שהוא גנץ, שבסוף כן יכול, המהלך הזה יכול באמת כאילו גם לגמור את גנץ.
זהו, אז אני חושב שזה שיקול פוליטי, כמו שאת אומרת, וזה מה שמאכזב פה.
כן.
כי זה הבידול שלו כאילו.
כן.
זה בעיניי, כשהוא האימור שלו על... בעצם איזה ערך מוסף יש לו מעבר לגנץ עכשיו, שהוא כאילו פשרן יותר, והסכים לשבת עם ביבי וכולי וכולי.
זה כמו אימור של 50, כאילו 50-50, אז אתה שם כאן וכאן, ואתה אומר כאילו...
נכון, אבל עכשיו כשאתם אומרים את זה, זה עוד יותר מרגיז אותי שהוא לא נכנס.
נכון, איזה מספיק.
כי אתה, על מה אתה מאמר בעצם? אתה אומר, אני לא רוצה להיות חתום על הדבר הזה. אז זה בעצם אומר, אז אתה מאמר... אתה מאמר נגד ההצלחה שלנו, ואתה רוצה להתרחק ממנה מתוך שיקולים פוליטיים צרים. אני מאוד מקווה שזה לא העניין, ומאוד מתאכזב כל עוד הוא לא נכנס.
אני לא מבין, באמת אני לא מבין למה זה בסדר. ונכון, חשוב שתהיה גם אופוזיציה חזקה. בוא נגיד ככה, ראינו מה קרה כשאין דיון ער. מצד שני, זה מצב שבו אנחנו באמת, יש משהו... בחוסן של המדינה כולה, כשיש שטיח כזה מקיר לקיר של תמיכה במהלכים והשתתפות במלחמה, גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים, והרבה כלפי חוץ, זאת אומרת שגם אם מדינות העולם יראו שכל המפלגות המשמעותיות נמצאות
בדיוק
בתוך ההסכמה על האופן של ניהול המלחמה, זה כן מרחיב את הלגיטימציה של ישראל לפעול ומעריך את התוקף של הקרדיט הזה.
מישהו כתב אתמול שבמידה וליברמן נכנס, אז מי שהופך ליושב ראש האופוזיציה זה מנסור עבאס, ויושב ראש האופוזיציה מקבל תדריכים ביטחוניים מראש הממשלה, זאת אומרת, זה עלול ליצור סיטואציה שהיא לכל פחות מוזרה ומצחיקה. אלה הם כן החליטו באופוזיציה שמרב מיכאלי תהיה היושבת ראש, שזה גם אפשרי חוקית, אבל אני לא יודע איך זה.
תראה, אני חושב שמה שמנסור עבאס עבר בקדנציה הקצרה שלו בתוך ממשלה, זה הוסתה פראית, ובאמת...
אפשר לראות את זה בתגובה שלו עכשיו לאירועים, הוא הגיב סבבה.
הוא ממש הגיב סבבה, ובוא נזכיר שמי ש... כאילו בגדול הכשיר אותו, זה דווקא נתניהו שרצה לצרף אותו לממשלה שלו. אני גם אמרתי את זה אגב תוך כדי כל הזמן, שמורשת נתניהו האמיתית, כאמור זה היה טרום המלחמה, שזה עוד איזה משהו זה שהוא בעצם הכשיר את המפלגות הערביות, הכשיר במרכאות, כדי להיות חלק מהמשחק הפוליטי הישראלי. זה נתניהו, זה... ואני אומר את זה לטוב.
לגמרי.
זה לטוב, זאת אומרת, זה 20% מהאזרחים פה, כן?
וגם כל עוד הם היו מחוץ ל...
אני לא יכולה לדבר עליו לטובה. אני לא יכולה עכשיו.
לא, זה לטובה.
זה מתוך שלא לשמה, כן.
ברגע שזה לא יסתדר, אז כל קמפיין המנסור עבאס הוא תומך טרור.
וחיזוק חמאס, הכל.
זה גם לא שהוא עשה את זה מתוך כוונה לשלב את אזרחי ישראל הערבים בשיח הפוליטי בצורה יותר טובה ונכונה כשהם מקבלים החלטה. לא, זה כי זה היה הדרך היחידה שלו.
זה היה כדי לבצר אזרח ישראלי בשלטון ובתוך כדי משפט.
מה נגיד על מסיבת, אפילו לא מסיבת עיתונאים, כי הוא לא ענה על שאלות, אבל הצהרה מיוחדת של ביבי בשישי בלילה, אפילו אפשר להגיד, מה זה, התשע וחצי?
כן, זה פשוט, באמת, מה יש לך? כולם באמת קפצו. הודעה ביום שישי בערב של ראש ממשלה, דבר שהוא לא קורה.
בחיים, זה לא
כן,
קורה.
כן, כנראה שהוא הולך להגיד איזה משהו...
משהו.
משהו. כן.
שתהיה אינפורמציה.
נכנסים צפונה, החטופים כך, אנחנו...
משהו.
שמצדיק.
כלום. הוא בא ו... אי אפשר שלא להסתכל על זה, שזה אחרי שהרבה דובר בזה שהוא לא דיבר עם משפחות החטופים, והוא דיבר בנאום שלו, ובסוף הדבר היחידי שכאילו הוא אמר זה שדיברתי עם משפחות החטופים.
אני לא
בשביל
יודע,
זה...
וזה גם הרי נדחה, זאת אומרת, זה היה אמור להיות בשעה מסוימת, וזה נדחה, זאת אומרת, רגע, מה קורה, ומתעכב עם זה, והתפתח, משהו, זה היה תמוה, וזה
תמוה,
היה...
תמוה.
אם זה מתוך איזו תחושה שהוא כאילו עכשיו מנהיג אחראי שמדבר עם הציבור על בסיס יומי כזה, ומנחם...
שיחות ליד האח, כן.
אז זה לא עובד, כשאין את הכנות המובנית הזאת, והכל מין... מסכה כזאת נפוחה, זה אין לך את הקרדיט כאילו לעשות את זה, כי אתה לא אותנטי ולא מאמינים לך.
נכון, לעומת ביידן.
לעומת ביידן.
שהוא עלה לשיחת זום עם משפחות החטופים והנעדרים, והוא קצבה לשיחה הזאת רבע שעה. ואז אחרי רבע שעה מגיע אחד מהלשכה שלו ואומר, תקשיב, עברה רבע שעה, ואז הוא אמר, ככל שאני זוכר, אני נשיא ארצות הברית.
אבל זה טריק של נשיאים. זה טריק של נשיא ארצות הברית, הם כל הזמן עושים את זה גם בראיונות, וגם כשהם רוצים להדגיש עד כמה האירוע חשוב, הם מבקשים שיפריעו להם כשה...
אתה חושב שזה כזה ציני?
כן, 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 אין לי ספק.
מה?
לא בקטע רע, אני מת על ביידן.
אני לא חושב, אני חושב שהוא באמת...
הוא נשאר שעה וחצי.
זה פשוט דברים שקורים וקרו, ולכן כאילו אני לא מופתע, כי הם עושים את זה...
לא בקטע מתוכנן?
לא בקטע ציני, ההפך, כדי להדגיש בעוד אופן ובעוד רובד עד כמה השיחה הזאת חשובה לו. בסוף זה נשיא ארצות הברית, הזמן שלו קצוב, אנחנו יודעים את זה, ויש לו המון המון שיחות חשובות ביום עם אזרחים מכל העולם ומנהיגים מכל העולם ומנהיגים מקומיים בארצות הברית. הוא יודע מתי הוא רוצה לשדר השיחה הזאת חשובה, ומתי הוא רוצה לשדר השיחה הזאת סבבה.
אני לא חושב שזה היה משהו מתוכנן כזה מהעולמות של המסר הזה. דיבר איתם, אמרו לו זה, הוא אמר, אני רוצה לקשיב, ואז הוא עבר משפחה, משפחה, ושמע את הסיפור שלה, של ה...
כי כבר על זה שהוא עשה את זה...
זה לא מוריד מהמחווה שלו, אגב, זה עדיין מחווה יפה וחשובה, ו...
אוף, פוצצת לי בועה אולי, אני לא יודעת.
סליחה, חיים, אני לא התכוונתי, הוא עדיין אחלה.
הוא מדהים, טוב שגם אחרי זה הוא הלך, והוא דיבר ברעיונות, תקשיבו... הוא מחר מגיע כאילו למילואים, הבן אדם עם כובע טמבל.
כן.
שם את הראש על דיונה, באמת.
הוא מהידיעות האלה, על הרסר הוותיק בצהר.
כן, כן.
אבל טוב שיש אותו. טוב שיש אותו, וזה שהשרים הבכירים שלו משוגרים לפה ומבקרים פה ונועדים ומתוועדים ומתייעצים, זה כן משרה ביטחון. על האזרחים, יותר מוודאי כל פעולה של המנהיגים שלנו.
במיוחד לאור באמת הבושה שהיא חברי הקונגרס באגף השמאלי הקיצוני של המפלגה הדמוקרטית, שבאמת...
אבל זה ממש אפילו בשוליים של השוליים עכשיו, זה רחוק... כאילו, גם במונחים שלהם, זה מה, אתה יודע, אילן אומר, או...
בסוף אלה אנשים שגוררים את המפלגה הדמוקרטית באידיאולוגיה שלהם, פעם אחרי פעם, זה מתחיל תמיד מהאגף הקיצוני הזה, ומוצא את דרכו למיינסטרים. אני ממש מקווה שזה לא יקרה גם הפעם, אבל חבל שזה בכלל התחיל בשוליים.
אתם זוכרים שגלית דיסטל התפטרה?
בטח. אחור עדיין בלב שלי.
לא דיברנו, כי כאילו זה... היא כל כך, כאילו לא היה כלום, שכאילו כבר אין מה לדבר על זה, אוקיי, בסדר, וכזה, שרקי עלה לדבר על זה, ואמרו לו, תגיד, מה זה אומר? זאת אומרת, שהיו 39 שרים, ועכשיו יש 38, זהו, זה האירוע.
אבל זה מאוד מצער, ברור כאילו שהיא באמת לא הייתה נחוצה לשום דבר, אבל זה מאוד מצער שאין מערך הסברה שפועל במהירות, שפועל כאילו בעולה משהו, בום, מפריחים אותו. אתמול נגיד, עלה סרטון של, הרי אנחנו נתנו, אפשרנו מסדרון, שני מסדרונות, שני צעירים בעזה, אחד על החוף, אחד פנימי יותר, כדי שאזרחים ינו דרומה, לפי הנחיית צהל. ואז התפרסם סרטון שמכוניות נוסעות, ויש פיצוץ, כאילו אתם רואים את האויב הצהל הישראלי האכזר הזה, אומר לכם לברוח, ואז מפגיז את מי שבורח. עכשיו, רואים בסרטון, וגם הרבה שניתחו אותו, שזה לא נראה כמו משהו שהוא בכלל הגיע מהשמיים, וזה אולי זה מטען צעד, או אלוהים יודע מה התפוצץ שם. ויש את הביטוי העתיק הזה שאומר עד שהאמת סורכת את נעליה, השקר כבר הקיף חצי עולם. ואין שום מענה מיידי, כי הסיפור הזה של ההפגזה הזאת של כלי הרכב שכאילו נסים דרומה, לא היה לו מענה. אין איזה זרוע מחץ שאומרת, כאילו, הנה, תראו, 1, 2, 3, זה לא אנחנו, זה לא הפצצה של צהל, זה שקר של החמאס.
אפילו היו ישראלים שהדהדו את הנרטיב הזה, זאת אומרת, אפילו בתוך ישראל לא הצלחנו להפריך את זה, אז בטח החוצה.
כן, ויש כל כך הרבה אנשים שעובדים ברשת מזמנם ובאופן עצמאי, אבל כן צריכים איזשהו מקור רשמי שאותו יוכלו להדהד.
ברור, צריך גם לאחד מסרים. זה א' של ב' של, של הסברה. כאילו, יהיו דברים החכמים ביותר והמדויקים ביותר שאדם, אזרח מן השורה, יוציא החוצה. זה עדיין, אין לזה את, ה, את, ה, את הכוח של, של ממש, אתם יודעים, מערכת.
כן.
מערכת, זו מערכה.
עכשיו יש, וזה, אבל זה לא מספיק טוב, זה לא מספיק חזק, וזה לא מספיק יעיל.
ואנחנו במלחמה על תודעה, היא כל כך, היא לא פחות חשובה, היא נותנת ממש אוויר לפעול במלחמה הפיזית והאמיתית, אבל המלחמה על התודעה היא פשוט... זה הדבר הכי, הכי, הכי חשוב כרגע להתרכז בו מהבחינה הזאת, כאילו לנסות, אתם יודעים, לסדר את
המלחמה עצמה.
לא, ברור, אבל בניסיון לסדר שנייה את המערכות אצלנו. כי כמו שאתם אומרים, באמת, האשראי נגמר, האשראי נגמר.
הוא לא נגמר, הוא לא נגמר,
הוא פשוט לא אינסופי.
הוא נגמר מתישהו, כאילו נגמר מתישהו, ועדיין יש אותו. וגם הפעם אנחנו צריכים להיות, להבין, שגם אם ייגמר האשראי בעולם...
ממשיכים לפעול.
אז מה?
אין, זה קיומי. זה קיומי.
הפעם באמת...
זה קיומי. שיחסו, נכון. שיגנו, שיטילו סנקציות, שיעשו מה שצריך. אין לנו ברירה. זה כאילו... מה שמתסכל אותי בשיח שהעולם נמצא בו כרגע ומקדם כרגע, זה שהם מסרבים להבין שאחרי מה שחמאס עשה, אין דרך לפעול פרט ל... להכחיד את חמאס. אין, אנחנו לא יכולים להמשיך לקבל את קיומו של הארגון הזה, כי אז זה יגרום לו לעשות את זה שוב בפעם הבאה. אנחנו יודעים שזה לא ארגון שקשה לו וכואב לו לאבד חיי אדם או חיי פעיל או whatever, והוא אומר, טוב, יש מחירים שאני לא מוכן לשלם. לא, הוא מוכן לשלם אותם, הוא ממשיך להתחזק, הוא עושה את זה שוב. וחוץ מזה, יש עוד ארגונים בדיוק כמו שפועלים אצלנו במרחב, ואין לנו דרך להכניע את חמאס מבלי שזה יגבה מחיר מצער מאזרחים בעזה, ואגב גם מחיילים שלנו, ואנחנו מבינים את זה, והעולם לא מסוגל להבין את זה, וזה באמת שזה נובע אך ורק מאנטישמיות.
גם הרבה אנטישמיות והרבה בורות והרבה...
בורות נוחה. ברות שהם לא מאתגרים אותה, כי
זה מסתדר להם. כי יש סיפור של חזק וחלש, ויש סיפור יהודי שכאילו הוא חרה, וזה הכל מסתדר טוב. כן, רק באמת צריך לקוות שבמקביל למערכה הצבאית החשובה, ובאמת שהלוואי והפעם באמת תלך עד הסוף בצורה מספיק כאילו מוחצת כדי... למוטט את השלטון של החמאס, שבמקביל גם יש איזו תוכנית לדקה שאחרי, אפילו לא ליום שאחרי, כי בסוף יש שם מיליוני אזרחים, והם לא ייעלמו, הם לא יתעדו הרי מהשמיים, אנחנו לא נטיל איזה פצצת גרעין שתמחוק את כל רצועת עזה. צריך יהיה שם לקום איזשהו שלטון, צריך שמישהו יתפוס את הבעלות על רצועת עזה, וזה לא יכול להיות... פינים, כן? זה, או, ולא, וגם לא ארגנטינאים.
גם המצרים לא רוצים.
לא, בדיוק, אנחנו ביקשנו מהם להתפנות מאזרחים פלסטינים, להתפנות מצפון עזה, והם אומרים, אין לנו לאן ללכת, כי מצרים לא רוצה לקבל אותם.
מצרים סגרה את הגבול, הרימה שם סוללות, מצרים בטונדות.
שמה אוזניות.
כן, אנחנו לא קשור.
בדיוק, מצרים היא כרגע יושבת באוטובוס ומסתכלת החוצה מהחלון ולא קמה לאיש המבוגר, כי כאילו היא לא רואה אותו.
ממש כך, ממש כך. ולכן אנחנו צריכים את ההתערבות כן מהעולם.
אבל השאלה באמת, מה יהיה אחר כך? שוב, יש לזה עוד זמן לאחר כך הזה, יש עוד דרך ארוכה וקשה, אבל כן, אני מקווה שבמקביל חושבים על איזשהו משהו שבשילוב, לא יודע, מדינות העולם, האום, אלוהים יודע מה, שיקום שם ביום שאחרי. כי אחרת, זה סתם, זה יהיה כאילו הרס והשמדה וזה, אבל לאט לאט זה יחזור לאותה נקודה ולאותו מצב.
כן. יש גם איזשהו, באמת, אני שמה לב לזה ממש, שיש התנגשות ממש כזה בימים האחרונים, בין הניסיון לחזק אותנו ואת החוסן הלאומי שלנו להסברה בחוץ.
תסבירי.
שאנחנו, בסוף התמונות האלה שרואים של הלחימה שלנו וזה בחוץ, אז, אז זה גורם לקרדיט שלנו להצטמצם ולהצטמצם, לבין זה שאנחנו רוצים להעלות פה את המורל שלנו ולחזק אותנו ותחוזנו, ולהגיד, הנה אנחנו עושים, תראו, אנחנו להפיח איזושהי תקווה. וזה זה ריקוד מאוד מאוד עדין, מאוד עדין.
אני יכול להוסיף עוד גורם למשוואה הזו, שהתמונות האלה נועדו גם לחזק אותנו, גם אנחנו רואים את הנזק שלהן בעולם, אבל הן גם נועדו להרתיע את האויבים שלנו. זאת אומרת, אי אפשר שאחרי פעולה כזאת לא תצאנה תמונות כאלה. אי אפשר שלא יבינו באזור מה המשמעות של לעשות לנו דבר כזה.
כן.
לכן זה עוד יותר מורכב הריקוד הזה שאת מתארת בצד.
כן, אבל זה גם בהתאמה למנהיגנו, בין אם זה גלנט שמדבר, זאת אומרת, לעצור את החשמל ואת המים, וכאילו זה באמת, אני רואה, עברתי רק על פוסטים בחול, ולנסות להבין כאילו איך הסיפור מסופר, וזה לצד זה פשוט גומר אותנו במלחמה של התודעה. פשוט...
נכון, זה התהפך כבר, ואפשר להגיד שהרבה, לא לגמרי, אבל זה בהחלט התהפך, אבל אנחנו צריכים להבין, כמו שאדם שהוא מתבגר, כשאתה ילד או נער, לא יודע מה, אתה באיזשהו שלב כשאתה מתבגר, אתה מתפקח מהרצון שכולם יאהבו אותך.
כן.
הוא תמיד קיים, הוא קיים אצל כולנו, אבל באיזשהו שלב שאתה גדל, אתה מבין שזה לא יכול להיות. לא יכול להיות
סטנדאפיסט.
לא יכול להיות שכולם יאהבו אותך. גם בתור סטנדאפיסט.
מאחוז.
אני חושב שכל אחד מאיתנו שהלך לתקשורת, כן, אולי אפילו רוצה את זה יותר, שכולם יאהבו אותו. אבל...
שמו, הוא לא
יאהבו. אבל לא, בחיים לא יכול להיות שכולם אוהבים אותך, או מסכימים איתך, או תומכים בך, או מאשרים את מה שאתה רוצה וחושב. וברגע שזה עוסק בחיים שלך, אבל זה עוסק בחיים שלך ובקיום שלך, אז עוד יותר, כאילו, צריך להיות לך חבל, אבל מה לעשות? אני צריך לעשות מה שאני צריך לעשות כדי לשרוד.
כן, לא, אבל זה אפילו לא אהבה, זה פשוט, לא, אל תאהבתו את המציאות, כאילו, אני לא צריכה שתאהבו, ולא צריכה, פשוט, העיוות המציאות היא מעצבנת, וגם זה עובד לצד השני, התמונות, הזוועות מאצלנו, מהקיבוצים ומהמסיבה, חוסכים את זה גם מאיתנו, כי זה מרסק,
כן.
וזה מוריד את המורל הלאומי, וזה כאילו, זה פשוט לא להאמין, כי כאילו יש דברים שאנחנו צריכים לשקף פנימה, ודברים שאנחנו צריכים לשקף החוצה, והעולם הוא גלובלי, ואנחנו רואים מה קורה בחוץ, ורואים מה קורה בפנים. כן.
מה שאת אומרת על העיוות המציאות, הוא מתסכל שבעתיים, כי בסוף כשאתם רואים את ההפגנות ההמוניות האלה בלונדון, לצורך העניין, של תומכי חמאס, אין דרך אחרת להגיד את זה, אנשים שמפגינים כביכול בתמיכה בפלסטינים בהקשר הזה, ואתה מסתכל ואתה אומר, אתם באמת לא מבינים שזאת גם בעיה שלכם? שאחרי שיש טווח כזה בישראל, כל כך הרבה אנשים יוצאים לרחוב עם דגלי פלסטין, אתם לא מבינים את זה, זה לא מפחיד אתכם, ואז אתה חושב, אולי זה כן מפחיד אותם, והם פשוט לוקחים את הגישה ההפוכה, והם פשוט, ולא בפעם הראשונה על אדמת אירופה, מתחנפים למי שמפחיד אותם, במקום לצאת בו בכל הכוח.
הרוב המוחלט, מוחלט, מוחלט של אנשים שיוצאים, נמצאים בהפגנות האלה, זה מוסלמים שחיים באירופה. רואים את זה. זה לא כאילו אירופאים שמזדהים ו...
לא, אבל...
והנרטיב בהפגנות האלה הוא פרי פלסטיין. בעוד שמה שקרה בדרום, אין זה שום קשר לפרי פלסטיין. זה רק kill Jews ולהשתלט על האדמה שלהם. זה לא קשור לשאיפות לאומיות, וזה לא קשור להגדרה עצמית, וזה לא קשור לזכות לחיות בכבוד, תחת כיבוש וכו', וכל הדברים האלה. אין לזה שום קשר, זה לא הסיפור הזה בכלל. זה רצח, זה ג'יהאד, זה רצון להשמיד ולמחוק, בהתחלה את היהודים, ואחרי זה את כל אומות המערב. השאיפה שלנו, שהאירופאים פתאום התפקחו ויראו מה צמח להם מתחת לעיניים, בזמן שהם היו עסוקים בלהיות מאוד מאוד אנושיים, לדעתי זה לא יקרה. הרי כבר אחרי כל פיגוע, והיו פיגועים איומים באירופה, במדריד ובצרפת ובאנגליה ובכל כך הרבה מקומות, ואמרנו הנה אולי עכשיו הם ילמדו ויראו מה זה, מה זה טרור, מה זה ג'יהאד, ומה הקשר בין זה לבין מדינה או השאיפה לאומית לחיות בשלטון עצמי. זה לא אותו דבר, והם לא מצליחים לעשות את הניתוק הזה עדיין.
הם לא מצליחים כי הטרור עובד, והטרור נועד להפחיד אותם, והם מעדיפים לפחד מהטרור הזה, ולתת לו את מה שהוא רוצה, ולתת לו להמשיך לצמוח, מאשר לקחת עמדה אמיצה כנגדו. I guess for now you've got the last laugh. I'm sorry if I
מיכל, שלום.
היי, בוקר טוב.
היי, מיכל.
היי.
איך את?
אני רוצה לומר לכם תודה שאתם שם בשביל המאזינים שלכם.
תודה רבה.
תודה שאת מאזינה.
נחמד לשמוע.
ואני רוצה גם לספר שביום חמישי אני פשוט לקחתי חלק מדיאלוג הבוקר שלכם, ואני תמללתי לי אותו. עברתי אותו פשוט לוורד, כי אני רוצה לזכור מה אמרתם ומה הרגשתי. גם שלחתי את זה לחברה שלי, והיא אמרה, טוב שיש בתקשורת גם את מי שיודעים לסכם את הדברים.
אני עכשיו מרגיש את כובד האחריות נוחת על...
אפילו לא גוגל דוקס, זה וורד, זה כאילו, זה קונטרול סייב.
אני אם תרצו אחר כך אני אשלח לכם את התמלול לעיליל, כי זה קטע קצר, אבל...
תראי, זה באמת מרגש לשמוע שאמרנו משהו שהוא באמת היה בעל משמעות עבורך ברמה כזאת, אז תודה.
אני בטוחה שלא רק עבורי, אני בטוחה, אני הרגשתי שאתם מדברים אותנו, את העורף.
אוקיי, משתדלים, מנסים.
לגמרי.
אז אנחנו ביקשנו מכם, כמו כל השבוע שעבר, ואגב, אפשר כמובן להמשיך, אם אתם רוצים להתקשר, לדבר איתנו, לספר לנו על שיר שאתם אוהבים, שהוא משמעותי עבורכם, שמחזק אתכם, או שנכנס לכם פשוט איכשהו פנימה ונצרב. ספרי בבקשה, מיכל, על מה אנחנו מדברים, ומה הסיפור סביב זה.
רגע, רק חבר'ה, רק אני אומרת עוד באמת משפט אחד, ואז אני אדבר על השיר כי זה קשור. כל מי שבישראל, במדינה שלנו, האבל הגיע לפתחו. לי יש שתי בנות דודות בצפון, בגליל המערבי, שהתבשרו אחרי המסיבה. אחת מהן התבשרה שהבן שלה נהדר, ובשבת מצאו את גופתו. והשנייה מתבשרה שהחתן של החטוף. שני הגברים המדהימים האלו הבטחו את המסיבה ברעים יחד. אני בחרתי לדבר על שיר אקווריוס. שיר הזה שהוא תמיד מדבר על סימפתיה והרמוניה ואמון. זה מדבר על ערכים של ליברליות וחופש מחשבה. אני לא יכולתי לא לחשוב עליו כשראיתי את הרוקדים במסיבה הזו.
כן.
אם אתם זוכרים את הפתיחה האיקונית של הר, של הסרט, את ההיפים היפים האלו,
כן.
שבאמת רק רוצים טוב, רק רוצים שיהיה פה טוב. ובאמת כשהייתי נערה וצפיתי בסרט הזה לראשונה, ונערות של דמעות נשפחו כי אי אפשר לא לבכות בסרט הזה, בטח לא סוף שלו, אבל לקחתי את השיר הזה איתי בליבי. ובשנה האחרונה לפני המלחמה, כשהרגשתי שהמדינה הזאת היא סוגרת עלינו מבחינת חושך, סליחה שאני אומרת, כן, כאילו אחרי שהממשלה נבחרה וראיתי את כל הדברים שאבי מעוז, אלא הרגשתי שיש חושך, ואמרתי, השיר הזה נותן לי חוזק. הייתי נוסעת באוטו עם בעלי, והיינו שמים את השיר הזה בספוטיפיי, והייתי חושבת על עידן עדלי. כן. מי שלא יודע מה המאזינים, עידן עדלי.
כן. אני חושבת שאנחנו גם עכשיו ב-Age of Aquarius. אתם יודעים?
את חושבת, אביה, תגידי לי זה שוב ושוב.
מה זה אומר, כאילו?
לא, כאילו ממש
ברמה אסטרולוגית.
כן, מבחינה אסטרולוגית. לא, אני לא יודעת מה זה אומר. אני פשוט יודעת שאנחנו... היה לי שיחה עם חבר שהוא גם דיבר איתי על אקוויריוס, והבנתי שאנחנו עכשיו שם שוב, כאילו, אני מקווה שאני לא לא טועה.
זה אומר, עידן אנגלי זה אומר שאנחנו לקראת עידן של חופש, ושל שלום, ושל אהבה.
אמן.
אמן.
הסרט הזה הוא תמיד היה אחד מהסרטים האהובים עליי. גם בגלל שהוא באמת מחזיק בתוכו בדיוק את השאיפה הזאת שאת מדברת עליה לשלום וחופש ואהבה וכל הערכים שהיום ברור לנו שהם הערכים שחברה מתוקנת צריכה לשאוף אליהם, אבל אז זה היה חדשני.
נכון.
וגם מה שתמיד אהבתי והערכתי בסרט הזה זה שהוא מכיל דיונים מאוד מורכבים סביב הסוגיות האלה, זאת אומרת סביב מהי מלחמה צודקת וסביב היכולת של אדם להיות עם פוליטיקה מאוד מכילה אבל בחיים האישיים שלו לא לתרגל את הערכים האלה
ופרט מול חברה ומה משמעות שלך כחלק מאיזשהו כלל גדול יותר, גם אם אתה לא לגמרי מסכים ומיושר עם The Greater Good.
סרט באמת, ולכן זאת יצירה שמחזיקה ושתשרוד, כי זה לא סתם חזון, זה לא חזון נאיבי, זה חזון אופטימי. וההבדל הוא בלהבין את המורכבות שבסיטואציה ועדיין להצליח לצאת עם מסקנה אופטימית, וזה מה שאני, זה ממש מה שאני מנסה לחיות.
אני חושב שראיתי אותו פעם אחת בתור ילד, וזה כל כך הציב אותי.
הסוף.
ושלא יכולתי לראות אותו יותר אף פעם, בכל מיני כאילו הזדמנויות כאלה וזה.
זה גם אחד האלבומים ששמעתי הכי הרבה פעמים בחיים שלי.
כן.
אז נשמע את אקוויריס מתוך הר, ותודה רבה.
מיכל, תישארי אופטימית.
ונקווה שבאמת יהיו איזשהן בשורות.
אמן, תודה, ותודה לכם שוב.
תודה.
ביי.
ביי.
תור צוק, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
היי תור, התגעגענו.
בימים כתיקונה מגישת הפודקאסט Weekly Sync, שאפשר גם לשמוע פרקים שלו, אם מישהו מחפש קצת גם מנוחה והפוגה.
כן.
בואו נדבר על מה קורה בימים האלה, בקהילת הייטק המקומית שלנו. תמונים, תרבות הסטארט-אפית, אני חושבת, שחקה תפקיד מעניין בשבוע האחרון, תרבות הזאת שבה מגיבים מאוד מאוד מהר לדברים שקורים, ובאמת אני כמו כל המשק וכל החברה האזרחית, גם הקהילה של ההייטקיסטים מחפשת איך להושיט יד, אני חושבת שזאת בגלל התרבות הזאת, זאת קהילה שהתאפשה לעצמה מוקדם יחסית. צריך כן להגיד על החברות עצמן שזה באמת מצב מורכב, במיוחד לחברות הקטנות. שמעתי למשל על חברה שהציעה לעובדים לממן נסיעה עם המשפחה, לעבוד במשרדים של החברה בחול, עד יעבור זעם. שאלה, מה אתם היית מושאים?
יו, זו שאלה שנחשבת שהרבה מתעסקים בה.
נכון, במובנים כאלה.
במובנים כאלה אחרים, של אם עכשיו הייתי יכול פשוט לנסוע.
אפשר פשוט לנסוע. כן, כל אחד יכול לקנות כרטיס ולטוס עם טיסה יוצאת של אל על.
גרי קספרוב כתב בטוויטר משהו, ראית את זה?
את הבדיחה?
לא ראיתי.
את הבדיחה, את הבדיחה על ההבדל בין
המשותף
למלחמה באוקראינה ולמלחמה בישראל, שזה תורי ענק לטיסות לתל אביב, כי הרוסים בורחים מרוסיה והישראלים
חוזרים לתל
אביב. ממש הרסתי את הבדיחה הזאת, כי לא הגיוני שהשחמטאי סיפר אותה, והסטנדאפיסט הרגע.
גם כשאני קראתי את זה בטוויטר של גרי קספרוב, אתה לא יודע למה הפיד הציף לי את זה, אני לא עוקב אחריו, לקח לי זמן להבין מה הוא רוצה. זאת אומרת, זה בדיחה של שחמטאי, אז אל תחוש אשמה שהרסת אותה בביצוע.
תודה רבה.
היא הגיעה ככה.
לא הבנתי מה הוא רוצה, באמת לא הבנתי בהתחלה מה הוא רוצה. אבל, אז כן.
בואו נדבר על מה באמת, על מה באמת עושים. ברור לנו שאת הדברים המעניינים באמת אנחנו לא מכירים או לא יכולים לדבר עליהם. מזכירה לכם שהאקוסיסטם הישראלי, הרבה ממנו נולד מהצבא, הרבה מהאנשים שמובילים אותו, בוגרים של יחידות טכנולוגיות צבאיות, אבל מעבר לדברים שברור לנו שהקהילה הזאת תורמת, אפשר גם לדבר על היוזמות האזרחיות, מתרומות שונות ועזרה בלוגיסטיקה, שמעתי על קרן גראונדאפ שקונה רחפנים ומתאנים, יש מרכז שנקרא, יוזמה שנקראת ערבה, עזרה ראשונה בטכנולוגיה והטמעה, זה שותפות של כמעט 100 חברות הייטק ישראליות, שממש הקימו מוקד שהמטרה שלו זה לעזור לגופים ציבוריים, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, עמותות גם, שיש להם ככה פחות אוריינטציה טכנולוגית, עוזרים להם להטמיע במהירות כל מיני כלים טכנולוגיים שיהפכו אותם ליעילים יותר, בעצם יקלו עליהם לעשות את העבודה שלהם ולספק את השירותים החיוניים שהם אחראים עליהם במאה המלחמה. גם מערך הדיגיטל הלאומי במשרד הכלכלה הצטרף אליהם, וזה אולי מודל שצריך לחשוב עליו, אולי עוד נראה אותו בהמשך, כי אנחנו באמת רואים הרבה התארגנויות אזרחיות, ויכול להיות שבאמת משרדי הממשלה יחזרו עליהם ויהיה פה איזשהו ניצחון משותף. למשל יצא משם מהיוזמה הזאת איזושהי מערכת אינטרנטית משותפת למשרד התחבורה, למשרד החוץ וגם לאלעל, שמרכזת מידע על ישראלים שצריכים להגיע לארץ, ולפי זה מקבלת החלטה על איך לנתב.
שעכשיו הקימו אותה מהרגע להרגע?
כן, כן. יוזמה עכשיו, הם יושבים במשרדים של וויקס. בטח שמעתם שאמדוקס נתנו את המשרדים שלהם בסדרות לתחנת המשטרה שנהרסה שם.
וואו, לא שמעתי.
וואלה.
כן, כן, כן. יש להם מבנה בפארק התעשייה, ספירים, שזה מבנה שעמד פנוי, והם פשוט נתנו אותו, וחנכו שם בשבוע שעבר את תחנת המשטרה החדשה.
ראיתי את החנוכה, לא ידעתי שזה משרדים של אמדוקס שניתנו למשטרה.
איזה באסה אבל השוטרים שאחרי זה יצטרכו לחזור לתנאים של תחנת משטרה, כמו שהם יתרגלו לתנאים של ההייטק.
זה לא שם צילמו את הקליפ של אדלמן זקן, אנה זק ונונו במשרדים של אמדוקס?
ראשון בבוקר.
ראשון בבוקר.
מאוד יכול להיות.
כן.
מאוד יכול להיות. בכלל, חברות מסתובבות עם משרדים ריקים. ורונס למשל מציעים את המשרדים שלהם, להפכו אותם למקום לקליטת אנשים שנאלצו לעזוב את הבתים, מציעים לאנשים ממש לישון שם, להשתמש בכל הפסיליטיז ומפנקים של ההייטק למטרה ראויה מאוד. עוד יוזמה זה של קהילת הקריפטו בישראל, בעצם לא משהו מאוד מאורגן, אבל כל מיני אנשים שמבינים בקריפטו, שחברים בכל מיני קהילות, מוצאים חשבונות ופרסומים של חמאס בטלגרם, שמפנים או לארנקי קריפטו, או סתם לחשבונות פייפל, וממש מנטרים אותם, ועובדים עם טלגרם ועם פייפל, כדי להוריד את הפרסומים.
איך זה? זה שאלה שאני... זאת אומרת, במובן של הסייבר ההתקפי אצלנו, יש כל כך הרבה חשבונות טלגרם שעובדים ומפיצים סרטוני זוועה של חמאס ודיסאינפורמציה ושקרים ופייקים שהם מאוד משרתים את מערך ההסברה החמאסי בעולם.
נכון.
איך לא מורידים אותם? איך? אני מבין שטלגרם לא רוצה להוריד את החשבונות האלה, אבל איך אנחנו, כאילו, אתה יודעת, אני כבר, אי אפשר להגיד כבר על כל יכולותינו, כי ראינו שכל יכולותינו...
לא, אבל עדיין אנחנו... יש.
איך לא מורידים אותם?
זאת שאלה, זאת שאלה, תשמעו, בכלל טלגרם, אפשר רק על זה לדבר בינה, זה מערב פרוע, זה
פלטפורמה
שמתנהגת אחרת לגמרי מכולם. המנכ״ל של טלגרם, אגב, הגיב לטענות מולו, הוא טען שחמאס מזהיר אזרחים ישראלים לפני תקיפות באמצעות הטלגרם.
טוב, אחי.
ממש טוב.
זה באמת משהו שאנחנו, קשה לי להסביר, אבל כל כך שונה, כל הפלטפורמות מתקשות מאוד לנהל את מה שקורה.
אבל שם הם כאילו, בטלגרם הם בדיוק, הם אחראים להיות חוסר אחראים.
אבל זה הביזנס שלהם גם ביום יום.
ברור שכל הפדופילים, סוחרי הסמים, סוחרי הנשק, וככה מתנהלים דרכם, כן?
כן, למרות שצריך להגיד שכל המקומות הפרועים האלה הם גם מקומות טובים לעשות בהם מודיעין ולעשות בהם פעולות אחרות. לפעמים הכאוס גם משרת אותנו, אבל אני באמת לא יודעת להגיד על זה, וטלגרם זה באמת אירוע מורכב. יש כל מיני חברות שבעצם תרמו את היכולות הספציפיות שלהן, שיש להן מתמחויות, למשל מנדי, פשוט פתחה את המוצר שלה לכולם. מנדי מייצרת תוכנה כזאת לניהול פרויקטים ו-CRM לניהול לקוחות, משהו שמאפשר לנהל בקלות ובנוחות פרויקטים מאוד גדולים, ובאמת כשקמו עכשיו הרבה אופרציות אזרחיות, מהר מאוד נהיה בלגן. צריך לנהל את הדבר הזה.
כן, וצריך כלים כדי לעשות את זה, נכון?
נכון, אז ומנדי פשוט בנו מערך טופס סופר יעיל ביחד עם מערך של עובדים ומתנדבים שחוזרים לכל מי שמגיש בקשה באופרציה באמת פשוטה. אני רוצה להגיד לכם שאני יזמתי איזה משהו קטן, חזרו אליי בשבת בבוקר לשאול מה אני צריכה, ותוך שעה היה לי בדיוק את החשבון פתוח בחינם לשלושה חודשים. וגם אופרציות הרבה יותר גדולות, הם מצליחים לתמוך בהם, שבאמת יש בזה משהו מרגש, פשוט לוקחים את מה שהם יודעים לעשות ונותנים אותו למי שצריך, בלי עניינים. זה ממש עובד להם מצוין. יש יוזמה שנקראת Safe Donate, שאני לא יודעת אם חברת פורטר עשתה את זה, אבל אני יודעת שזה אנשים מהחברה. זאת חברה שמתמחה בהונאות. ביום-יום שלהם הם עובדים עם סוחרים באונליין, עם אנשים שמוכרים מוצרים באונליין, והם עוזרים להם לזהות עסקאות שהן עסקאות מפוקפקות, או בכרטיסי אשראי גנובים, או כל מיני סוגים אחרים של הונאות. הם רתמו את היכולות שלהם, והם בנו פורטל שבעצם מאמת את כל הלינקים לתרומות. הרי כולנו מקבלים כל הזמן בקשות לתרומה, והם מאמתים שזה גופים, שזה תרומה לגיטימית, שזה לא איזשהו סוג של הונאה, ויש להם גם...
כי כבר יש הרבה הונאות פייבוקס כאלה.
נוכל את הטינדר, לא יודע כמה טכנולוגיה צריך כדי לדעת שנוכל את הטינדר, זה לינק בעייתי.
לא, אבל היא לא מזדהה...
כי כן, נוכל את הטינדר.
תרמו לי, נוכל את הטינדר, אני אעביר את הכסף לסדרות.
שמעתם על האתר fuckhamas.com?
כן.
לא.
כן.
לא, לא שמעתי.
שמעתי. אם אני זוכר נכון, זה אתר שמארגן תקיפות דידוס נגד אתרים של חמאס. נכון?
מה זה דידוס?
שמציפים בכמות אדירה אתר מסוים עד שהוא פשוט נחנק.
Denial of service.
אף אחד לא יכול להיכנס אליו.
אוקיי.
כן.
אז קבוצה ישראלית הקימה את האתר הזה, אני ניסיתי להיכנס אליו הבוקר, אני רואה שהוא לא עולה. אז אני לא יודעת להגיד מה קורה, אבל אני הספקתי להשתתף בשתי מתקפות דרך האתר, וזה גם נותן תחושה
שאתה חלק ממשהו.
עוד אתר, זה Words of Iron.
וואי, זה מדהים.
איזה?
השתמשת בזה?
זה בדיוק עכשיו, אני מול זה.
מילות ברזל.
Words of Iron.
שזה משחק מילים על Swords of Iron.
כן, זה מציג כל מיני טוויטים שתומכים בעד ישראל, ואז אפשר פשוט לסמן עליהם לייקים, כאילו...
גורף כזה?
גורף.
וגם לג'נרי תגובות. אפשר גם בלחיצת כפתור, פשוט לכתוב תגובה תומכת, עם כל ההשטגים הנכונים,
זה
מציע.
ואז מה, זה מצייץ אותם כאילו במסות כזה? איך זה עובד?
זה פשוט, אתה יכול להגיב תגובה חיובית בלחיצת כפתור.
אוקיי.
ואם כולנו יכולים לעשות את זה, וזה נורא קל לנו, במקום שנשב ונחשוב עם האנגלית השבורה שלנו, בלחיצת כפתור זה מציע לנו איך לתמוך בציוצים חיוביים. והאמת שזה גם באמת במלחמת הסברה, זו דרך מעניינת לגשת לזה, כי יש לנו נטייה הרבה פעמים להגיב דווקא על הדברים השליליים, ללכת ולתקן את מי שמפיק פייק ניוז, או ללכת ולהתעסק עם הביטויים השליליים, ואז אנחנו בעצם מייצרים עוד טראפיק. באתר הזה אנחנו מביאים טראפיק לתגובות שתומכות.
כן. כי ככל שיש יותר תגובות, גם זה מעלה את זה במעלה האלגוריתם, ויותר חושף את זה לאנשים.
כן, וגם הרבה אזרחים אומרים, כאילו, בהסברה אצלנו, שלא להגיב לפוסטים שהם אנטי ישראל.
ואם אתה מגיב, אז צלם מסך, וזה לא לשרת אותם בעצם בלהביא להם את הטראפיק.
זה לא אבל כלי שטוויטר עלולה לחסום אותו באיזשהו שלב, ולו כי הוא נועד להפר את האלגוריתם שלה ולפגוע בטבעיות שלו כביכול?
זאת נקודה ממש מעניינת, ואני חושבת עליה בהקשר של הרבה יוזמות, שבעצם פה אנחנו משתמשים בכל מיני טכנולוגיות ושיטות וכלים כן. למטרה טובה, אבל שבעצם הם באמת אפשר לעשות להם אביוז.
כן.
כן, אני טוב. גם הופתעתי עם קלות הממשק לטוויטר, אבל הנה זה עובד, וזה עובד מצוין. צריך להגיד מילה בכלל,
אנחנו האמת,
חייבים
לסיים תור, נגמר אוקיי. לנו הזמן. ותודה רבה.
תודה.
תודה.
ביי תור.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב לכם, זאת השעה השלישית שלנו. איתנו על הקו דוקטור מאיה סיון צדקיהו, מנהלת תוכנית יחסי ישראל אירופה במכון מתווים. בוקר טוב מאיה.
בוקר טוב.
היי מאיה. מה נשמע?
יותר טוב קצת, מתוששים, אבל עדיין... היה לי קשה מאוד להגיד בוקר טוב או ערב טוב בשבוע האחרון.
ספרי לנו.
כן, כולנו קוראים בזה. וצריך לזכור שכשאומרים דבר כזה, זה איחול, הוא לא תיאור מצב.
יש גם עכשיו נהיה שאתה שואל, זה קרה לי כבר לדעתי עם שני אנשים, שאמרנו מה נשמע, ואז השאלה הראשונה הייתה מעגל ראשון. זה היה כל כך כאילו, וואו. כשאנחנו מדברים על דעת הקהל באירופה, קודם כל זו זירה שונה לחלוטין מהזירה האמריקאית, נכון? כאילו מלכתחילה נקודת המוצא היא שונה באופן היסטורי, וגם אנחנו רואים אותה משתנה באופן יותר מהיר. את יכולה, נכון?
אז אנחנו צריכים באמת לעשות הפרדה בין הרמה של הממשלות לבין רמת דעת הקהל. ברמה של הממשלות אנחנו רואים אחדות מאוד מאוד מרשימה באירופה בעד ישראל, כולל ההתבטאות של ישראל יש את הזכות להגן על עצמה. לנו זה נשמע טריוויאלי, אבל מבחינת האירופים זה משפט שמסמל שיש לישראל עכשיו לא צ'ק פתוח, אבל את הזכות בברכות כפולות ומכופלות לתקוף בעזה. אז המשפט הזה הוא משפט חשוב, שמי שעוקב אחרי ההצהרות של המדינות באירופה באמת יכול לראות מי מצהירה את זה ומי אולי לא. ואם יש מדינות שעוד לא מצהירות את זה, זה מאוד 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 בשוליים.
כן. ומה הלך הרוח האזרחי?
אז תכף אני אגיד את זה. אם פעם באמת אירופה הייתה נתפסת אצלנו, וגם הייחוד לאירופה כגוף מאוד ביקורתי על ישראל, ועדיין יש לו ביקורת על ישראל, בהיבט של כיבוש, אז והתנחלויות וכדומה. אז היום הם מאוחדים, והם לחלוטין אומרים שלישראל יש את הזכות לתקוף, אבל לפי המשפט הבינלאומי. ופה הם מיושרים קו עם ממשל ביידן. ממשל ביידן אומר את זה לפעמים אחרת, בצורה טיפה יותר רכה, אבל מאחורי זה יש בדיוק את אותן כוונות, או כוונות מאוד מאוד דומות. עכשיו, אם מגיעים לדעת הקהל, אנחנו רואים ביקורת הולכת ועולה בארצות הברית על ישראל בעשורים האחרונים. שני עשורים לפחות, הרי כל תנועת ה-BDS היא מאוד חזקה גם בקמפוסים בארצות הברית. אז אני חושבת שיש תמונת מצב מאוד דומה מה שקורה בארצות הברית למה שקורה במערב אירופה. מזרח אירופה זה כבר מאוד מאוד תלוי לאיזה מדינה אתה מגיע. כי אם תגיע לצ'כיה, דעת הקהל היא פרו-ישראלית באופן היסטורי. וכאן אתם צודקים באמת שיש פה נתיב היסטורי שבאמת מכוון את האם יש אהדה לישראל או לא. הצ'כיה היא מדינה מאוד יוצאת דופן בהקשר הזה, שבאמת העם הצ'כי הוא מאוד פרו-ישראלי.
הם עוד במלחמת העצמאות מכרו לנו נשק.
מכרו לנו נשק, 55, נכון. נכון. צ'כה הייתה השותפה שמאחוריה כמובן עמדה ברית המועצות. הם לא עשו שום דבר בלי שברית המועצות נתנה את הגיבוי. ואחר כך זה הייתה צרפת שסיפקה לנו נשק ומיראז'ים ואת הכור האטומי. ואחר כך במלחמת ששת הימים, 73 לארצות הברית. כי צרפת בעצם מפנה לנו גב ב-69 בערך. אבל דעת הקהל בשני המחנות האלה היא מאוד סוערת, וככל שהצילומים שמגיעים מאז הם יותר קשים, אנחנו רואים באמת עלייה בהתפתויות האנטי-ישראליות. אבל יש גם המון אהדה. אני שומעת מישראלים באירופה שהם מגיעים, ואנשים שמכירים אותם ויודעים מה הרקע שלהם, ישראלים או יהודים, ומחבקים אותם ואומרים אנחנו איתכם, כי אירופה גם מבינה מה זה טרור. גם האירופאים חוו את צרם.
כאילו הם לא לומדים, אבל זאת אומרת, יש משהו מתסכל אצל האירופאים, לא? שהם חוטפים הרי מכה אחרי מכה, ופיגועים גדולים, מדריד, לונדון, פריז, וכל פעם כאילו יש, כאילו הם לא מתעוררים.
לוקח זמן עד שהשמאל נופל. אני חושבת שהבטקלן ואירועים אחרים דומים שהיו בתקופה של דאש, כן יצרו שינוי באירופה. כי הם רואים את זה אצלם בבית, והם כבר פחות מקשרים את זה, הם מבינים שזה מלחמת דת. מה זה דאש ומה זה חמאס? זה ארגון דתי, פונדומנטליסטי, משיחי, שמכניס אותנו למלחמות דת. זה לא אשף שבסוף אתה יכול לדבר איתו, ואיכשהו כן להגיע, והוא מכיר במדינת ישראל, הוא מכיר בזכות שלה להתקיים. יש גם בהם ארגוני טרור שאנחנו צריכים...
בוודאי, אבל כאילו עוד אם אפשר לעשות את ההפרדה הזאת, אז הסיפור של אשף, הרשות, הוא יותר לאומי-לאומני, ושל חמאס הוא ג'יהאדיסטי דתי.
בדיוק, לחלוטין. עם דת קשה לך מאוד לדבר. קשה לך מאוד, זה הכל או כלום. וזאת הבעיה עם חמאס. להבדיל מאשף, או מהרשות הפלסטינית, שעם הרשות הפלסטינית אנחנו צריכים לזכר, יש לנו תיאום ביטחוני. אז אירופה נותנת לנו גיבוי באמת חסר תקדים. אתמול, ביום שישי, הגיעו לכאן נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, שהייתה בעבר שרת ההגנה של גרמניה. הגיעה לכאן נשיאת הפרלמנט האירופי, רוברטה מצולה, שעשתה טקס מאוד מרגש ברחבה של הפרלמנט האירופי, עם מאות משתתפים שהגיעו, עם דקת דומייה, עם שירת התקווה, עמדו לצידה גם אורסולה פון דר ליין, נשיאת הנציבות, ומימינה עמד שארל מישל, נשיא המועצה האירופית. אלה זה בעצם הארגון שבתוכו יש את מנהיגי המדינות החברות. הגיע לכאן שרת החוץ של גרמניה, הגיע שר החוץ של איטליה. הם באמת מגיעים פה בשיירת טיסות כדי להראות סולידריות. הם לא סתם מגיעים, הם עומדים לצד ישראל, חד משמעית.
כן, אבל מה לגבי התקשורת האירופאית שמעצבת דעת קהל של הרבה מהם אזרחים? ואני רואה נגיד BBC שסירבו לכנות את חמאס ארגון טרור,
יש שזה מעוזים, מטורף. יש, נכון, יש מעוזים קלאסיים שבאמת עוד לא נפל להם הסימון, וג'רמי קורבן, מנהיג הלייבור בעבר של בריטניה, הוא מאותו ז'אנר.
כן.
ומדינת ישראל צריכה לנהל מולם קרב הסברה, וזה מה שאנחנו עושים והקהילות היהודיות עושות. זה נעשה, ולחלוטין המסר הזה צריך לעבור, ואני חושבת שה-BBC גם מתישהו ייפול להם הסימון. ואני לא רוצה בהכרח להגיד כל ה-BBC, כן, זה אנשים ספציפיים שדברים כנראה ספציפיים.
כן, אבל הקו המערכתי, אני חושב שדווקא ב-BBC זה משהו שהוא הרבה יותר פושה בארגון כאידיאולוגיה.
נכון,
שהם,
נכון.
הם שומרים נכון. על הניטרליות הזאת באופן פונדמנטליסטי. ואין בזה לפעמים קשר למציאות. וזה כאידיאולוגיה, אנחנו לא ננקוט בשום מינוח שמעיד על איזושהי ערכיות למי מהצדדים. ולכן זה מיליטנס, ולכן זה אף פעם לא יהיה טרוריסט, וכולי וכולי. גם כשרואים כאילו...
באירלנד הם קוראים להם גם פרידום פייטרס.
כן.
יש באירלנד אנשים שקוראים להם באמת לוחמי חופש. אז אני יכול, אבל אני לא רוצה לצבוע את כל אירופה באותו צבע.
לא, זה כמובן המון המון הרבה יותר מורכב. תראי, ויחד עם זאת, אני חושב שאתמול כבר בסוף השבוע היו הפגנות עצומות בכל מיני מקומות באירופה, שאתה מסתכל על זה, אתה אומר, פחד אלוהים. ב-10,000 איש בלונדון, בצרפת. אז אתה אומר, רגע, אז המשטרה אבל נכנסת בהם בעצם, אז זה קצת כן מנחם.
בגרמניה ובצרפת אסרו, אפילו, בפעם הראשונה שאני זוכרת, אסרו לעשות הפגנות פרו-פלסטיניות.
כן.
כי יודעים שזה מתכון באמת להתלקחות.
לא רק שזה מתכון להתלקחות, זה גם עמדה שאי אפשר להציג אותה כעמדה תמימה בהקשר הזה, בזמן הזה.
נכון. ופועלים נגד ארגונים שתומכים בחמאס בגרמניה, וזו עבודה, אבל הממשלות איתנו.
ומתי הקווים האלה ייפגשו? את מדברת כאילו על הפרדה בין מה שקורה בשדה האזרחי לבין מה שקורה בשדה המנהיגותי, הפוליטי. בסוף אלה דמוקרטיות שדעת הקהל מחלחלת גם לדפוסי הצבעה, ולפוליטיקאים שחוששים למקומם. יש לנו תרחיש כזה, או שאנחנו יכולים לבנות על התמיכה הבלתי מסויגת של המנהיגים, גם אם הם ישלמו מחירים פוליטיים לצורך העניין?
אני רוצה רגע לעלות שנסתכל על זה ממבט הציפור, כן? ממעוף הציפור, 30,000 מייל מלמעלה. יש, אירופה עוברת מהפכה ביטחונית מאז שרוסיה תקפה את אוקראינה, אוקיי, לפני שנה וחצי. ויש פה קו ציר שמחבר בינינו לבינם. כי יש את רוסיה שנתמכת על ידי מלטים איראנים, איראן מספקת לרוסיה נשק, ואיראן, אנחנו כמובן, ברור לנו הקשר לחמאס ולחיזבאללה. ויש פה ציר שלם שמסתובב מול ישראל ומול אירופה. עכשיו, ישראל הדקה מאוד את הקשרים שלה עם נאטו. אנחנו לא רק באיחוד האירופי, אלא גם רוב המדינות החברות בנאטו הן מדינות אירופה. כמובן שארצות הברית היא המובילה ביניהם, אין על זה עוררין. ואז ציר הזה מאוד מחזק, וישראל נחשבת לאיזשהו קו אימות מול החזית הזאת. וקו או נקודה שבה עליה המערב יכול להסתמך, יכול להיבנות. ואנחנו מוכרים נשק, ואנחנו מספקים מודיעין על כלי הנשק האיראנים שתוקפים באוקראינה, ויש חשש שאולי שהם מתי שיגיעו לאירופה. זאת אומרת, ישראל נתפסת כבעלת ברית אירופית צבאית, וזה game changer שאנחנו כישראלים צריכים יותר ולהפנים. זה לא רק ישראל והפלסטינים או חמאס, הסיפור המקומי שלנו. יש פה תמונה הרבה יותר גדולה עם אינטרסים אירופיים הרבה יותר רחבים שנכנסים לפעולה בשנה וחצי האחרונות, ואפילו מעבר לזה.
אבל זה גם קצת מדאיג, לא בגלל שאת עכשיו רואים במזרח אירופה ולא רק, שכוחות פוטיניסטיים גם צוברים איזושהי פופולריות. לא?
אני רוצה להגיד שהיום יש בחירות בפולין. היום האזרחים והאזרחיות בפולין הולכים להצביע. ואלה בחירות גורליות. כי הסקרים הראו שיש איזשהו סיכוי שהאופוזיציה תנצח, או תהיה לו רוב. תהיה לו רוב. ואנחנו מחכים לראות, כי אם פולין מתהפכת לכיוון האופוזיציה,
שהאופוזיציה היא
דמוקרטית.
אבל יש גם כוחות תומך, או לפחות אפולוגטים כלפי רוסיה.
מאוד קטנים.
אוקיי.
מאוד קטנים, נכון, יש. אבל הכוח המרכזי זה המפלגה שדונלד טוסק עומד בראשה, שהיה נשיא המועצה האירופית בעבר, וזה מפלגה שמדברת את הערכים של להחזיר את שלטון החוק ולהחזיר את הדמוקרטיה. הם לגמרי נגד אוקראינה ונגד, סליחה, נגד רוסיה ונגד פוטין. והתפנית הדמוקרטית הזאת יכולה להיות גם תפנית נגד הונגריה, שבהונגריה אנחנו שומעים קולות פרו-פוטינים, כולל מויקטור אורבן, ויש עוד כמה קולות כאלה, אבל הרבה יותר חלשים. זאת אומרת, כרגע המעוז הפרו-פוטיני ברמות הממשלות זה הונגריה.
חברינו הטובים.
כן, איזה סלט נהיה, ואז הם תומכים בנו, ופתאום הנשיא הקרואטי גם יוצא עלינו, וזה סלט כאילו של יחסים ואינטרסים.
ככה זה אפרופו מרשת נתניהו, כשחברויות נעשות לא על בסיס ערכים, אלא על בסיס אינטרסים נקודתיים, צרים, זה מתהפך עליך בסוף.
לחלוטין. במדינת ישראל, אני חושבת, יודעת לנסות למצב את עצמה על אף הממשלה בעשרה חודשים האחרונים, שהייתה מאוד קשה לאירופה, כי היא מנוגדת לכל הערכים שאירופה מאמינה בהם, ואני מוציאה את הונגריה ואת הממשלה הנוכחית בפולין מהערימה הזאת, כי הם שני תפוחים רקובים כרגע ברמת הממשלות. וזה היה מאוד קשה, ועם כל הקושי הזה, הם מתייצבים פה בתמיכה, סליחה, חד משמעית בישראל.
ונקווה באמת שזה יישאר ככה, גם כאשר עוד ועוד 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 מראות קשים מאז יצוצו.
אני אגיד רק משפט אחד.
ממש לסיום, כן.
ממש ברמה של סיום. זה מאוד חשוב שהתמונות שיוצאות מאיתנו, מדובר צהל, יסבירו לצופים האירופים שחווים 75 שנות שלום, או 77 כבר שנות שלום.
למעט רוסיה, אוקראינה.
מה הם רואים? נכון. נכון, בתוך האיחוד האירופי, שזה איחוד של שלום. מה הם רואים? הם רואים בניינים אזרחיים מתמוטטים. אין להם הבנה.
הם רואים מתקפה, הם לא רואים הגנה.
כן.
הם לא רואים, הם לא
צריך להסביר, יש בסיסים, יש שם טילים, יש שם מפקדות, יש שם מחסני נשק, יש שם הכל.
נכון, ולכן ההסברה שלנו חייבת להיות סופר מדויקת לכל הרשתות האירופיות.
כן.
מהמסורתיות ומההזויות ביותר עם כיתובית. פה הייתה מפקדה של חמאס, פה היה משגר טילים, פה היה. למה אנחנו מפציצים את הבניינים האלה? לא הייתה אוכלוסייה אזרחית בפנים, או קראנו לאוכלוסייה אזרחית, 24 שעות לפני זה להתפנות. ההסברה הזאת היא כל כך חשובה לנו, כדי לשמר את התמיכה המדינית.
מאיה סיון צדקיהו, תודה רבה.
תודה.
שנדע ימים יותר טובים.
אמן. טוב, הגענו לשלב הזה בתוכנית שאנחנו קצת מנסים להרים את הראש ובאמת לצאת עם איזשהו, אתם יודעים,
דברים שטויות.
כן, חיוך או תקווה, כי באמת אין מה לעשות, זה עוזר, נו, מה?
כן, כן.
זאת,
כן,
אין מה לעשות.
כן.
עכשיו, תקשיבו, אופירה, אופירה הסייג. ראיתם את ההתבטאות של ג'ניפר אניסטון?
כן.
כעסתי בנושא.
תזכירי,
כן.
תזכירי.
אני תמכה כתבה משהו פרי פלסטיין, כאילו משהו.
היא אמרה כזה, פרי פלסטיין?
אני לא רוצה להגיד סתם, כי אין לי כאן את
ה... זה משהו כזה מעולם ה...
לא, זה לא היה נתון לפרשנות. זה לא היה נתון לפרשנות.
לא, זה אחד צדדי.
זה אחד צדדי לחלוטין, כאילו תעזרו בעזה, משהו כזה, נכון?
גיוס תרומות לנפגעים בעזה, ילדים סובלים.
כן, כזה. בלי שום התייחסות כוללת על המצב הזה. עכשיו, אופיר אסייג לקחה את ג'ניפר אניסטון כפרויקט. והיא פשוט התחילה בלהעלות סטוריז. לא, אני שרופה על אופירה, באמת. אבל היא פשוט התחילה להעלות סטוריז על ג'ניפר אניסטון, פשוט נכנסים בה, והיא כזה מעלה תמונות שלה, וגם יש לה את הקטע הזה שאומרת, shame on you, zero, that's what you are, zero.
כן, 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 גם...
כן, zero, אבל...
זו לא הסברה פגז.
Go to live in Gaza, report block and share Jennifer Aniston, zero. עכשיו... אני מאוד מתחברת כן לסנטימנט של הדבר הזה, אבל כאילו, לקחת כפרויקט, והשיא היה, כאילו, היא הייתה באיזה רצף כזה של סטוריז על ג'ניפר אניסטון, ואז אחרי כמה זמן פתאום היה עוד אחד, שהוא היה קצת כאילו מתעשת, אבל היא פשוט עוד פעם כתבה שהיא קוראת לכל הוליווד לאחרים את ג'ניפר אניסטון. כבר אני לא מבינה למי הקריאה, כאילו, מתייגת כזה, אדם סנדל, כאילו,
כן, יש אנשים שהם גם הרבה יהודים בהוליווד, ברור, כן?
לגמרי, ואז היא, כאילו, בסטורי הזה, היא פתאום ראיתי שיש מלא מלא תיוגים, והיא מתייגת כמובן את ג'ניפר אניסטון, את... סבן חיים, את חיים סבן, את נטפליקס, את אפל טיווי, את פוקס ניוז, את CNN, את BBC ניוז, את האוסקר, היא תהיגה את האוסקר.
השקיעה, השקיעה בטלוויזיה.
את אדם סנדלר, וגם את סקוטר בראון. עכשיו, אני לא יודעת אם היא מעודכנת.
כן, סקוטר בראון הוא פחות מהמתויגים.
הוא כבר התכנסל.
שמי, מה שאת אומרת על אופירה והזירו, הזירו הזה, זה כאילו... קצת קשה לי עם זה שכבר הגענו לשלב במרכאות אייקוני של כאילו להגיד את הדבר הזה שכולם אחרי זה יגידו בונה אופירה איך היא אמרה זירו, כי כאילו באמת עברנו שואה לפני
שבוע. אני לא חושבת שהיא חשבה את זה.
אני זהו, אני לא
נגיד זירו. זה מה שאנשים כמוה עושים, אבל כאילו הדברים שהיא אומרת הם נהיים כאילו אנשים מתעלפים מהם בקטע אירוני, לא אירוני.
בדיוק. וזה מוביל אותי גם לנועה קירל, שבאמת כאילו, לאורך כל השבוע אמרתי, וואלה, נועה קירל היא כידוע, היא כבר שנה במתקפת יח"צ בלתי פוסקת, עם לפחות 2-3 אייטמים ביום, all over the news, ועכשיו ראי, כאילו, הייתה פרצה מלחמה, היו אירועים החמורים שידענו, ובאמת נועה קירל כיבדה את זה, לא שמענו ממנה כלום, וזה שרד, שבוע, כי בסופה שכבר הופגזנו באייטמים, הנה יוניקורן בגרסה שקטה, תשמעו איך המילים מתארות את העם שלנו,
אני לא יודעת אם היא הוציאה את היוניקורן,
אני לא יודע, אני רק יודע שזה לא הופיע, ואז זה כן הופיע, ואז היא באום עם הבן זוג שלה, שרה את ההמנון, והנה היא עושה לייב עם רחל
מאופקים,
וזה כאילו, זה כל הדברים, זה שוב, הדברים הגרנד האלה, כדי שפשוט סליחה שאני נכנס לרזולוציות האלה, אבל כדי שהפשוטה תשתף את זה ותכתוב איזה אייקוני. וזה כאילו, זה קשה לי שאנחנו כבר שם, כי אנחנו עוד עוברים שואה, כאילו, ליטרלי.
כן, אבל אנחנו שוב, אנחנו בתפר הזה, אנחנו בריקוד הדין הזה, שבין להעלות את המורל הלאומי, לבין להזדעזע, כאילו, מהזוועות. עכשיו, אני לא חושבת שרוברטו התקשר לשר החוץ ואמר לו...
סוכן שלה, רוברטו.
כן, רוברטו, סוכן שלה, כבר צריך לעשות את ההצגה הזאת.
כן, כן. אני חושב שהיא נועה קירל המיוצגת של רוברטו, כאילו, ברמת ה... של מי
לא, זה? לא, רוברטו המיוצג של נועה קירל, כן, כן. אז אני לא חושבת שהוא התקשר לשר החוץ ואומר, את שומע, יש לי רעיון. יש לי, עלה לי, היא תבוא, תשאיר את התקווה. כאילו...
לא, אבל אני לא בטוח שלא, אגב. לא בטוח שלא, הרי אם, להבנתי בכלל הייתה בארצות הברית לטובת איזה חלטור, כאילו במשחק הדורסל כזה,
היא,
או משהו
היא
לא.
היא טוענת ש... שהיא באה לצלם קליפ. ו...
קליפ, אוקיי. סבבה, אוקיי, במקרה הייתה שם כבר זה. בוא נגיד ככה, כדי לבסס את מעמדה, אם הייתי חוזר לארץ, מתחיל להופיע בדרום, אצל חיילים ואצל מפונים וכזה, זה נראה לי הדבר הנכון.
כל האנשים שהרימו לה כשהיא הייתה באירופה וראו בה הנציגה שלנו ובצדק והכל טוב, אבל כאילו...
זמן לעשות את ה...
זה הזמן להתלכלך, לא להיות האייקון.
נכון.
כן, ועוד מי שהצחיק אותי בהקשר הזה, זה אביב גפן. שאלה ציוץ, ובו הוא כתב, רגע, אני צילמתי את זה, או שלא צילמתי את זה.
אביב גפן, שבימים הראשונים, אגב, הוא העלה ממש ראשונים, הוא אמר, מי שנעדר לו מישהו שתכתבו לי,
נכון, אני שתגעו אצלי, כן. אז הוא כתב ככה, מתחילת הלחימה אני לוחץ על אומנים מהעולם שיצאו לטובת ישראל, אחרי שיחות רבות עם פיטר גבריאל, הוא עומד היום איתנו, ועשו שיתף סטורי של פיטר גבריאל, שהוא בעצמו משתף איזשהו פוסט, מגנה את התקיפות של חמאס.
וואי.
וואלה.
כן, כן.
הוא פשוט הביבי של תעשיית המוזיקה.
כן, אפשר להגיד.
אביבי, גפן.
אביבי, כאילו, הוא פתח הזדעזע מהזה.
זה אחלה, כאילו.
הוא היה צריך להגיד, הוריתי, והנחיתי את פיטר גבריאל להעלות פוסט.
לא, אבל זה כאילו,
כמובן... אחרי שיחה חמישית עם פיטר גבריאל.
כמובן שזה סבבה.
ברור, ברור.
זה פשוט נורא מצחיק אותי, הפיטר גבריאל בידינו הזה. כאילו, גם... מי?
וכן, יש לזה אפשר.
אני לא פיטר גבריאל, הוא גאון, ג'נסיס והכל, אבל כאילו, לצעירים ולדור שצריך באמת לשכנע אותו עכשיו?
לא, אבל אתה יודע מה, אבל יש גם אנשים בחיים כאילו מבוגרים.
נכון.
ועם פיטר גבריאל כזה מעלה פה, יש לזה את המשמעות של זה, כן.
נכון, נכון.
אני חושב שכן, זה חשוב, כי הוא באמת...
היה אחוז.
אז בואו נשמע פיטר גבריאל לסיום.
בוודאי.
מעניין אם פיל קולינס עכשיו גם יתמוך, כאילו, אם זה יהיה את המהלך הזה.
תודה שהזנתם. וזה שיר, אגב, שנכתב, אני חושב, בשיא תקופת המלחמה הקרה עם רוסיה, שמדבר על המערכות הבינלאומיות האלה, כמו משחק ילדים. נתראה מחר בבוקר.
ביי ביי.